这种东西我是有。
那是谁？谁呀？还是谁？记得的是。哎呀，怎么变？你说呀，哎呀。
זה מצליח. אנחנו נמשיך בעזרת השם הפעם ונדבר על המושג דורמיטה וחזרת המוחין בראש השנה. השיעור לקוח מכתבי הרב לוריא זצ"ל בספרו אורי וישעי, העוסק בענייני ראש השנה ויום הכיפורים. זמן תשובה של חודש אלול, שהוא בבחינת ואמרת אשים עליי מלך, שבא על ידי תשובה בחירית, ותשובה של ימים נוראים, ועשרת ימי תשובה, זמן תשובה של תום תשים עליך מלך, שזה חיוב לעשות תשובה ולקבל עול מלכות שמיים. הרב כאן מזכיר לנו ומסכם לנו בכמה שורות את הנושא העיקרי בחודש אלול, והוא הרצון באופן בחירי של המלאכה של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא בעצם תשובה. אני מזכיר לכולנו שהכיוון, אם היינו אמורים לתת כיוון כזה לתשובה, זה תמיד ממעלה למטה. ולכן גם כשאני עושה תשובה בחודש שלול, פירושו שאני ממליך עליי באופן רצוני, באופן בכירי, את הקדוש ברוך הוא. התשובה של ימים נוראים, התשובה של מי ראש השנה ועד יום הכיפורים ועד בכלל, זה סוג של תשובה אחרת, של תום תשים עליך מלך באופן ממשי, מוחשי, שזה חיוב לעשות תשובה ולקבל עול מלכות שמיים. זאת אומרת, יש בעצם אמירה בחודש אלול, רצון, התעוררות, תשוקה, ובחודש תשרי עשייה ממשית. שמי ראש השנה, המלאכה. המלאכה, פירושו של דבר, הסכמה לנהל את חיינו הכלליים והפרטיים לפי קריטריונים שניימיים. זה נקרא להמליך, זה לא סתם לקבוע שהוא מלך, להגיד בפה שהוא מלך. זה כמובן חלק מהמהלך, אבל המהלך הזה צריך להיות מלווה בכל מה שהוא כולל, בכל מה שהוא מכיל. אם אני מקבל אותו כמלך, אני מקבל בעצם את כל הערכים שלי. ואני אמור לחיות לפי אותם ערכים, במחשבה, בדיבור ובמעשי. זה נקרא להמליך, זה לא סמילים. לכן בראש השנה, אני בעצם קובע לעצמי באופן לאומי, וזה יורד לפרטים, את העובדה שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמנו, אנחנו עוזרים לו במשאות לרדת, להתגלות, להופיע, כשהוא מביא איתו את הבשורה של האלוהות. וכן מבואר בשם רצג, שתקיעת השופר בראש השנה הוא כיום הכתרת המלך, מלכו של עולם. כשהיו מכתירים מלך כאן בעולם הזה, היו תוקעים בשופר. כשרוצים להכתיר את מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, מלכו של עולם, כמובן שתוקעים בשופר. למה? בגלל שהשורש הוא שם, הוא לא במלך האנושי. המלך האנושי הוא בעצם תוצאה. זאת אומרת שאם אני תוקע בשופר בשביל מלך אנושי, מלך בשר ודם, זה בא בגלל שאני אמור לתקוע בשופר בשביל המלך העליון. לא להפך. מה שיש למעלה, ישתקף למטה. כלומר, כל דבר שורשו ביסודו בעולמות העליונים. גם תשובה. אם הקדוש ברוך הוא מבקש ממני להיות במהלך של תשובה, זאת אומרת שהוא בעצמו, לפני שאני פועל תשובה, הוא, התברך שמו, גם כן פועל תשובה. וצריך ללמוד מהי תשובתו. ולכן, בתפילת ראש השנה לא מצינו אלא המלאכת הקדוש ברוך הוא על ישראל, ועל כן, ועל כל העולם. הרב כאן רוצה כמובן להזכיר לנו שבראש השנה אנחנו לא עסוקים לדבר אחר מאשר המלאכתו התברך. בגלל שזה היום הראשון בשנה, בגלל שזה הגרעין של כל השנה כולה, בגלל שבגרעין כל השנה כלולה, בגלל שאנחנו עסוקים ביסוד הפנימי היסודי הגרעיני, לכן באופן אוטומטי, אם אני ממליך באותה נקודה, כמובן שהמלכות הזאת תתגלה בכל הגוף של השנה כולה. הגוף זה השנה, הראש זה ראש השנה. אז מה שיש בראש יופיע בגוף. לא יופיע בגוף דבר שלא היה בראש. לכן עלינו להשקיע בראש. הראש הזה הוא סך הכל 48 שעות. ואם אני משקיע בתוך 48 השעות הללו, השקעתי בעצם בכל השנה כולה. לא זו בלבד, אלא אם אני משקיע בשבת שקודמת ושכוללת את ראש השנה, שהיא 24 שעות, בעולמנו, אז אני משקיע גם בגרעין וגם בכל השנה כולה. לכן השבת שלפני ראש השנה כוללת את כל השנה כולה. כלומר, השבת שלנו מתקבלת. ולכן, צריך מאוד מאוד להקפיד ולהיזהר ולהישמר בהתנהגות שלנו השבת הזאת. ביחס שלנו למציאות השבת הזאת. היחס שלנו לקרובים שלנו השבת הזאת. ביחס שלנו לעצמנו. ברצון שלנו השבת למה שהשנה הבאה כן תגלה. אנחנו בשבת הזאת צריכים לפעול במים נוקבים, בהתעוררות נוקבית, כמו אישה שמשתוקקת לבעלה. השבת הזאת צריכה להיות בגוון כזה, וכמובן ראש השנה שאחריה, וכל השנה כולה. ונקרא המלך הקדוש, מה זה המלך הקדוש? לצערנו, במשך 2000 שנה, התעסקנו רק בקודש, ולא במלכות. זאת אומרת שהגלות זה גילוי של קודש, עם קדוש, אבל עם מופשט, שאין לו אחיזה במציאות. כלומר, מלכות זה לא סתם מילים באוויר. כשאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, שהוא המלך, אנחנו מתכוונים שהוא ימנה בעולם הזה הגשמי מלך. מלך המשיח. מלך ישראל. למטה. זה לא איזה המלכה מלאכותית, ארטילאית, מנוצקת, תלושה מהמציאות שלנו. הרי מה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא? איך הקדוש ברוך הוא ימלוך עלינו? דרך מלך שהוא מטעמו של המלך. הרי מה זה מלך ישראל? זה פשוט השתקפות של המלך העליון בעולם הזה. אז יש כאן בעצם דבר שאנשים לא מבינים. אנשים רוצים את הקדוש ברוך הוא למלך, אבל הם רוצים שזה יהיה כאילו ישירות בלי מלך. אין דבר כזה. אם לא, לא היו צריכים את מלך המשיח. מה זה מלך המשיח? זה התגלמות של המלך העליון בעולמנו. לכן, המלך העליון זה כל הערכים, אבל הערכים האלה משתקפים במלך התחתון. זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו לא יכולים ישירות להיות כן, ביחד ישיר עם המלך העליון, בלי שיהיה מלך כאן בעולם הזה, שייצג אותו. זה כאילו שהקדוש ברוך הוא נלחם בלי שאנחנו נלחם. אין כבר מציאות כזאת. אנחנו נלחמים ומלחמתנו היא מלחמתו. אנחנו חוזרים לארץ וחזרתנו היא חזרתו שלו. כל דבר שקורה בעולם הזה קורה דרך הפריזמה ישראל. אתם אף פעם לא תראו את הקדוש ברוך הוא, אין מה לראות. אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. אז מה תראו? תופעות שלו דרך עם ישראל. הופעות שלו דרך עם ישראל. פעולות אלוהיות דרך פעולות אנושיות ישראל.
אבל
נגיע לבחינה
שבה
היא
לא
יקבל
את אלוהים.
שלא יהיה?
ששמואל נעבה
ו... אז הנה, עכשיו נדבר על זה. זאת אומרת שבמילים פשוטות, אנחנו חייבים להבין שברגע שיש קדושה, שיש תורה, קודש ותורה, בלי שתהיה מלכות, יש בעיה גדולה. הרבה שנים ביקשנו קדושה ולא ביקשנו מלכות. אתם זוכרים את המדרש המפורסם, בני, צדיקי הדורות, לא יפה עשיתם. שביקשתם תורתי ולא ביקשתם מלכותי. זאת אומרת שיש אנשים שהם עושים רק תורה, 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 ולא יודעים מה זה מלכות בכלל. ובראש השנה אומרים, כי זה כתוב במחזורים. אתה המלך, המלך הקדוש, אבל תשים לב מה שאתה אומר. גם ירושלים אותו דבר. הם רוצים שזאת תהיה עיר של דתיות. אבל אם זה לא עיר של מלכות, אז מה עשינו? אז זה לך דודי. רבי שלמה אלקבץ עליו השלום כותב לנו, מלכות עיר, כן, מקדש מלך, עיר מלוכה. צריך את שניה. לכן, נקרא המלך הקדוש והמלך המשפט. כלומר, יש מלכות של קדושה ויש מלכות של משפט. אבל כל זה בעצם קומה שלמה. המלכות היא במלכות. והקודש הוא בעולמות העליונים. והרמתי, משפט, תורה, קודש. ואנחנו רוצים להבין בעזרת השם מה קורה בראש השנה ואיך זה קורה דרך הכלי המיוחד לראש השנה הוא השופר. ונבאר בעזרת השם לפי יסוד זה מקצת כוונות השופר והתקיעות ואמירת מלכויות, זיכרונות ושופרות. זה בעצם הסדר המרכזי של כל היום הזה, גם אם הוא 48 שעות בערך, הוא יום אחד. אין שני ימים של ראש השנה, זה יום אחד, נקרא יומה אריכתא. יום אחד ארוך, יום שהתארך ל-48 שעות, אבל זה יום אחד. בשאר הכוונות, דרושי ראש השנה, כן, של האריזה, זכותו תגן עלינו אמן, דרוש ג' מבאר עניין תקיעת שופר בכללות. אנחנו יודעים שמצוות היום בשופר, כן, כך אומרת הגמרא בראש השנה, כבר, לפי מה שהקדים כי בראש השנה יצאו זון אחור באחור. לא הנסיעה. בינתיים זה לידה. לידה. כן? בריאה. יש לנו בעצם, הרב מגלה לנו, שהמצב העולמי בראש השנה הוא מצב הכרחי, כפייתי. פירושו של דבר שאין לנו בחירה ממשית בראש השנה, בגלל שהקדוש ברוך הוא מוציא את הזכר תפארת ואת הנקבה מלכות, שהן זכר ונקבה, זול, שראשי תמות, אחור באחור. על זה שהם אחור באחור. אחור באחור זאת אומרת מצב שמשהו דבוק לי ואין לי אפשרות לעשות שום דבר עם זה. אני לא בוחר בזה. בחירה זה תמיד פנים בפנים.
זה ביחס עם על היצירה של העולם.
של העולם שלנו, עם היחס האלוהי ביחס לעולם. מה זה זון? מה זה זכר ונקבה? הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. אז כאילו המצב הראשוני הוא מצב שהוא כפייתי. יצאו זון אחור באחור. אני מבין, לזה אנחנו מסבירים. לאט לאט. זה ההתחלה. ההתחלה, היום הרת עולם, בבריאת העולם, הדברים יוצאים בלי בחירה. אין מישהו יבחר, נכון? זה מצב נתון. אז הדברים יורדים בצורה של מצב נתון, ואם זה מצב נתון שאני לא יכול לעשות שום דבר, כי אין מי שיעשה שום דבר, אין אפשרות אחרת, אלא אם כן האדם מתחיל לפעול. זה כבר שלב ב', אבל אנחנו עכשיו בשלב א'. שלב א' נותן נתון בסיסי, כן, אמיתה, אקסיומה, שכל המציאות היא בעצם כפייתית. זה שלב ב', א'. אז מתי זה יוצא? בראש השנה. עכשיו, זה לא רק בראש השנה של בריאתו של אדם הראשון, זה כל ראש שנה, כל פעם שאנחנו מתחילים שנה חדשה, בראש של אותה שנה מופיע אותו מהלך. אותו מנגנון מגיע לעולם. כלומר, אנחנו מתחילים במצב של אחור באחור. אתם זוכרים שכל דבר בחיינו, תמיד אנחנו מתחילים באחור באחור, ואחרי זה אנחנו אמורים להפוך אותו לבחירי, למצב של פנים ופנים. אני רק מזכיר לכם למשל את הסגולה ואת הבחירה. נכון? הסגולה שלנו לא בחרנו בה. הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים והטביע בנו סגולה מיוחדת. זה נתון, זה כפייתי. שלב ב', הבחירה שלי לחיות לפי אותה סגולה. זה כבר בחירי. או להשאיר את הסגולה הזאת סגורה, בתוכי. כי בתוכי אין לי אפשרות אחרת, אבל אני חי אותה או לא. אותו דבר כאן. השלב הראשוני זה שלב הכרחי, מצב נתון, כפייתי. בוא נראה מה אתה עושה עם זה. לכן, כי בתחילת הצילותם, אותו דבר, כפי שהיה בתחילת האצילות, כך מופיע בראש השנה מצב של הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל. דב אל דב. כן, אל תבינו את זה כברוגז, אלא כמצב הכרחי. אין לנו אפשרות אחרת. הוא הבורא, אנחנו הנבראים. נקודה. וצריכי, עכשיו זה לא מצב טוב, שצריך להישאר כך. צריכי להחזירם פנים בפנים. למה? כי אם זה מצב אחור באחור, אז כל החיים שלך אתה תחיה באיזה מין מצב של הכרחי. אתה לא רוצה שום דבר בחיים שלך. אתה כן כפו עליך את כל חייך. זה לא מצב בריא לחיות בו. אתה צריך לרצות את מה שיש לך, גם אם זה כבר בפנים. לחיות את זה. אם כבר, אז תחיה את זה בצורה שאתה בוחר בזה. ולא כל היום בכפייה. לכן אומר הרב, צריכים להחזירם, לשנות את המצב הזה, פנים בפנים. עכשיו, איך הופכים מאחור באחור, ממצב שפייתי, למצב של פנים בפנים, למצב בכירי? על ידי נסירה. עכשיו זה הנסירה. עכשיו, מה מנסירים? איזה מצב? אחור באחור. כי אחור באחור זה דבק. זה מצב הכרחי, זה מצב נתון, ואתה צריך בעצם לנסר את המצב הזה. מה זה לנסר? מה מנסרים?
אני מנסר.
מה?
זה מורדה.
אנחנו נלמד את זה לעזרת השם. מי מנסר בכלל?
מלשון הסרה?
לא, לא, נסירה, ממש, לחתוך. אפשר לומר שיש בזה הסרה, כן? אבל יש כאן בעצם תשוקה לחיות את המצב ההכרחי בבחירה. שבא על ידי דורמיתה של הזהירנטים. עכשיו, איך עושים את המצב הזה? אני אצייר לכם עכשיו, כמובן שזה סכמטי, את זהירנטים, זה הפנים שלו, הם מסתכלות, כן? לכיוון הזה, ואת המלכות, שהיא מסתכלת לצו הזה. הנה, הם אחור באחור. כן, לא חשוב, רק סכמטי אמרתי. זה המצב ההתחלתי. עכשיו, על מי צריך להפיל תרדמה? על הזכר, לא על הנקבה.
למה?
זהו, זה מה שאנחנו רוצים ללמוד. רק על זה הרמתי. רק הזכר נרדם, הנקבה לא נרדמת. שבא על ידי דורמיתה, כן? דורמיתה זה שינה. של או על הזהירנטים, כמו שכתוב, ויפל השם אלוהים תרדמה על האדם. מי צריך לקרוא למי? מי? מי זה הוא? דורמיתה זה דורמיר. אם היית לדבר את צרפתית, אז יודעת שדורמיתה זה דורמיר, נכון? זה לא שם של מישהו. לא, 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 לא. בגלל אנחנו לומדים, אתם רואים כמה דברים יכולים להיות משובשים גם אם למדנו שנים. דורמיתה זה התיאור, השינה, של מי? של הזכר. רק הזכר נרדם. כל הזמן, כל החיים זה הזכר שנרדם. בסדר? אבל אחר כך כן.
היום אנחנו ישנים.
בן אדם, מה לך נרדם? קום. זה נקרא תרדמה על האדם. ואז, מה זה תרדמה? תעזבו את הטקסט. מה זה תרדמה? מה קורה בזמן שאנחנו ישנים? המוחים יוצאים. בוודאי, עוזבים את האדם. נכון? כשאתם הולכים לישון, מה אתם אומרים? בידך אפקיד את הרוח שיש בי. זאת אומרת, אני נותן לך, אז מה קורה בזמן השינה? המוחים עולים. כלומר, אדם שלא מצליח לישון, למה הוא לא ישן?
כי
המוחים שלו לא נותנים לו לעזוב, לצאת. זהו. ולכן הוא כל הזמן עם המוחים, ואז הוא לא ישן. באידאל, לא צריך לישון. הקדוש ברוך הוא לא ינון ולא ישן. למה? הוא כל הזמן במוחים וגדלות. כמה שיש לך יותר מוחים, פחות אתה ישן. לאט לאט אנחנו מתקדמים. אני יודע שיש הרבה שאלות. נכון. זאת אומרת שזה סילוק של המוחים. סילוק של החלק העליון. אז מה נשאר בעצם שמסתלקים המוחים? רק המידות, רק הספירות התחתונות. מה זה המוחים? כתר, חוכמה, בבינה. זה נקרא מוחים. כלומר, כשאני הולך לישון, לפחות שלושת החלקים הללו עוזבים אותי. אם לא, אין אפשרות לישון. בסדר? אדם שלא נרדם זה אדם שלא נותן למוחים שלו להסתלק.
והם חייבים להיות...
כן, לאט לאט.
חייבים להיות בשלושה?
כן, בדרך כלל מוחים זה שלושה.
אין רק חלק של
חוכמה? לא, חוכמה, בינה ודעת. ואז, ברגע שעזבו אותו המוחים, מה קורה לו? נרדם, מיד. אתה רוצה להרדים מישהו, אתה פשוט מסלק ממנו את המוחים. אפשר לעשות את זה. מבחינה, לא עכשיו, לא ניכנס לכל הפרטים. דרך אגב, אתם רוצים שנעשה איזה חט? תכתבו כולכם במקום קטן בשיעור שלכם, איפה שאתם רוצים, מה כואב לכם עכשיו? איפה אתם סובלים? באיזה מקום בנפש או בגוף אתם סובלים? תכתבו את זה, כל אחד. אבל בלי לשקר, בסוף השיעור, תגידו לי אם זה אותו כאב, אותה תחושה, או שזה עבר. כלומר, הכאב שלכם של עכשיו, שאתם כותבים אותו, תדמיינו אותו באיזה גודל. הוא. תנסו להמחיש אותו באיזה גודל.
מ-1 עד 10.
ובאופן אמיתי, תגידו לנו בסוף השיעור, בלי לדעת מה זה היה, לא צריך. אם זה יותר קטן ממה שהיה עכשיו. באמת? תכתבו את זה. כלומר, השיעור יהפוך להיות בעצם תרפיה. נראה אם זה עובד. ואז, המוחים וזה שבאים מלובשים. עכשיו, איך המוחים, ואנחנו נתקדם לאט לאט, לא אכפת לי אם לא נסיים. המוחים שהם יורדים, מאיפה הם יורדים? הם מלובשים בנהי דאימה. הרי אמרתי לכם שהמוחים זה חוכמה, בינה ודעת. בסדר? זה נקרא מוחים. כשהמוחים האלה יורדים, היו בו. נכון? וזה אירנטי. הם היו מלובשים החלק התחתון של בינה. זאת אומרת, בנסע, בעוד, יסוד שלה. זה הלבוש כדי להוריד. המוחים לא יכולים לרדת ישירות. הם יורדים בלבוש, כל מה שיורד מעולם עליון לעולם תחתון מתלבש. במה הוא מתלבש? בחלק התחתון של העולם העליון. זה מלכות של מה? מלכות זה רק גילוי, לא מדברים עכשיו על מלכות. ענאי יורדים, זה הלבוש. זאת אומרת שזה הלבושים של מה? של המוחים. אם זה היה חז ושלום נכנס בלי לבוש לתוך זירנטים, זה היה הורד. אסור להביא דברים מלמעלה בלי לבושים. מי שמוריד אורות מלמעלה ואין לו לבוש, אין לו כלי לזה, זה מטרף הזה. לכן כל דבר שיורד, יורד בלבושים. אז הלבושים הם מנהי דאימה. אז עכשיו כשהמוחים עוזבים אותו, נצח עוד יותר. אז גם כן חוזרים, יוצאים ממנו, במוח הבינה ויתרה דגבורה מתפשטים במלכות. עכשיו, מה קורה כשהם יוצאים ממנו? הם לא חוזרים למעלה לאמא, הם הולכים לאן? אצל המלכות, אצל בת זוגו. אתם איתי או לא? אני לא מרגיש שאתם איתי, אתם לא איתי. אתם סתם אומרים לי כן עם הראש, אני יודע בדיוק איפה אתם. יפה, יפה. זאת אומרת שברגע שהוא נרדם, זה לא חוזר למעלה, זה הולך אצלה. המוחים שהיו בו עוברים אצלה, כלומר, מה קורה לה עכשיו? היא עוד יותר בערנות. היא קיבלה את מה שהיה אצלו. באמת? אז זה מתפשט בה. בחלק הנוקבי. ואז הוא זמן של דינים קשים. למה זה זמן של דינים קשים? בגלל שיש עכשיו ריבוי של נקבה שקיבלה מוחים מאיפה? מבינה, לא מזה רנפין, זה לא שלו. מבינה, ישירות אליה. זאת אומרת שהאישה למטה, המלכות למטה, מקבלת ישירות מעולם הבא, בלי לעבור דרך הבעל, וכאן אנחנו בעצם תוך כדי לומדים מה הפונקציה של הבעל, למתק את מה שהוא מקבל מהעולמות העליונים לפני שזה מגיע לאישה. אני מסכם.
הוא מסנן את בשבילה.
יפה. אם האישה מקבלת ישירות מעולם הבא, זה דינים בבית. אם היא מקבלת דרך הבעל, אז הדינים האלה ממותקים על ידו, מתבשלים אצלו, והוא נותן לה בצורה ממותקת. בשלב זה הוא רדום. המוחים יצאו ממנו, וניצנים ישירות אליה. אז עכשיו מה קורה? היא אומנם בערנות, אבל איזו מידה שולטת בעולם? מידת הדין. מי אמר חסד?
לא,
היא לא קיבלה. אמרתי, זה יוצא ממנו עכשיו, זה לא שייך לו. נכון? זה לא שייך לו. המוחים לא שייכים לו. הם של בינה, הם מלמעלה. אם הם לא עוברים דרכו, והם יוצאים עכשיו, הם עוברים כאילו מבינה ישר אליה. אז איזה מידה שולטת בעולם? הדין. אוקיי. זה לא סתם דין, זה דינים קשים חז ושלום. הנה, כיוון שהמלכות היא דינים, בצבע שלה היא דינים, ובינה שורש הדינים, זאת אומרת, יש לנו פה בעצם ריבוי של דינים, ושורש הדינים, בינה, ומלכות זה בינים, דינים.
דיני דינים.
בסדר? וכן באים אליה שלא על ידי זהירנטים שימתק אותם. כלומר אין פילטר, אין זהירנטים שימתק את הדינים. אז זה לא טוב, שימתק את המוחים, שימתק את האורות הגדולים. ועל ידי השופעה, עכשיו כל זה מה קורה? עכשיו הוא בתרדמה, נכון? מה אנחנו רוצים עכשיו? להעיר אותו. מי מעיר אותו? השופעה. ועל ידי השופר מאירים את זהירנטי מתרדמתו. בזה שמוציאים את המוחים ממלכות, לוקחים בחזרה עכשיו מהמלכות, וממשיכים אותם לזהירנטי, מחזירים לו בעצם, כי הוא מתעורר, זאת אומרת שהמוחים חוזרים אליו, ואז הוא ממתק את הגבורות של המלכות. מה אנחנו אומרים במחזורים שלנו של ראש השנה? קום מכיסא דין ושב על כיסא רחמים. אמת? בסדר או לא? זאת אומרת שבעצם מה קורה כשאנחנו תוקעים בשופר? הקדוש ברוך הוא קם מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. עכשיו אתם מבינים מה זה אומר? זה אומר שפשוט הדינים לא נשארים אצל המלכות ישירות מהעולם הבא מדינה. אלא זה עובר דרך זה אירנפין, ודרך, ואירנפין פירושו של דבר דרך המיתוק. זה החסדים עכשיו.
זה אומר שבעצם שאנחנו תוקעים שופר בראש שנה, זה פחות בשבילנו, אלא כדי להעיר למעלה.
זה מהלך עליון שאחר כך התגובות שלנו אנחנו נרגיש אותם כאן. אבל אנחנו בעצם מלווים מהלך קוסמי.
אבל עצם זה שכשאומרים וכשיש את ההסברים הפשוטים יותר, כשאומרים שתוקעים בסופר כדי להחזיר בתשובה את ישראל, זה פחות נכון.
נכון, זה צריך להבין מה זה אומר. זה אומר פשוט לעורר את הפד הזכר שבפנים.
בדיוק, התשובה של ישראל זה התוצאה, כי בעצם כשאנחנו עושים את זה להעיר למעלה, על מנת שיחזור אלינו.
נכון. מה כתוב בפשט, בגמרא? שמה קורה כשאנחנו תוקעים בשופר? עולה הזיכרון שלנו לטובה לחנבי. זה היה. כלומר, מה קורה? הזכר, הזיכרון, הזכר. זיכרון זה זכר. חוזר. כיוון שבאים על ידו, לכן כל מה שאנחנו מקבלים בעולם הזה צריך לבוא בצורה כזאת, בצורה שזה יעבור דרך פן זכרי כדי למסק את זה לפני שזה מגיע לנקבה. וכן על ידי המשכת החסדים. מה? אוקיי. כל מה שמגיע לעולם שלנו ויורד ישירות למלכות, זה בעצם מנסק את המלכות מזעיר אנפין, לכן יש דינים בעולם. למשל, חז ושלום בעולם הכי 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 חיצוני שלנו, אם אישה לא רוצה יותר לקבל מבעלה, היא אומרת, אני מסתדרת לבד. זאת אומרת, אני כאילו מקבלת מלמעלה ישירות, אני לא צריכה אותו. אז יותר דינים חז ושלום. אם זה עובר דרכו, גם אם היא מקבלת, אבל היא משתפת אותו, זה עובר דרכו אפילו במחשבה, והיא ימתק את מה שהיא תקבל.
האם המצב הזה מביא בדרך כלל לפני או
לצורך
הגדלה?
כן, בוודאי. אנחנו עכשיו בתחילת תהליך. נכון. זאת אומרת, כל זה כדי שהם יהיו פנים בפנים. כי בינתיים הם אחור באחור. כל המצב הזה הם עדיין אחור באחור.
כן, אבל זה הכרחי כל פעם.
זה הכרחי כל פעם. בכל שלב, בכל מדרגה. גם בשיעור שעכשיו התחלתי. התחלנו את השיעור במצב של אחור באחור. ולאט לאט אנחנו עוברים ובעזרת השם מסיימים אותו בזיבוב. כלומר בנסירה, במעבר של פנים, בהגדלה ובייחוד.
חלק על עכשיו את זה עם מלכות, כאילו עם ישראל, כנסת ישראל והקדוש
ברוך הוא, בוא נראה את האיבוד. כן, לזה אמרתי, אני מבין את השאלה שלך. כל עוד בכנסת ישראל, לא נמצאת פנים בפנים, והיא חושבת שהיא יכולה לקבל ישירות מהעולמות העליונים, בלי לעבור דרך תפארת, שהוא נקרא קודשא בריך הוא. הקדוש ברוך הוא בקבלה, זה לא אין סוף ברוך הוא, זה תפארת. Okay. אם אנחנו מקבלים, המלכות מקבלת ישירות מדינה, כן? זה קצר. זה פלוס למינוס. פה זה הנגד. אם אין נגד, יש קצר חשמלי. זה הפלוס, זה המינוס, זה נורא.
מה זה תפארת על זה? התורה?
תפארת זה קודשי בריחו. הקדוש ברוך הוא נקרא תפארת. מלכות נקראת כנסת ישראל. אם כנסת ישראל מקבלת מעולם הבא בלי לעבור דרך התפארת, הזכר, קודשי בריחו, שאנחנו כל הזמן אומרים לשם ייחוד, קודשי בריחו הוא שכינתה, אז אין חז ושלום, העולם הבא מגיע לעולם הזה בקיצור דרך, וזה עושה אש, זה שורף הכל.
אז מה זה קודשי בריחו?
תפארת.
לא.
מה זה אומר?
מה זה אומר? כי זה גם...
לא, לא. למעלה זה אין סוף ברוך הוא, זה משהו אחר. קודשי בריחו זו מדרגה. לא, אבל... של גילוי קודש.
אז מה ההבדל בין הגילוי הזה של קודשי בריחו? בבינה.
בינה זה דינים.
כאילו מה זה בינה בשביל הזה?
זה דינים, זה שורש הדינים פה. שורש... מידת הדין, הדינים מתעוררים משם, והוא פילטר שממתק את הדין הזה כדי להעביר לפה. למה? כי אי אפשר לחיות בגובה כזה בלי ניתוק. אם היינו מקבלים אור של עולם הבא ישירות לעולם שלנו, היינו נשרפים, זה אידיאלים יותר מדי גדולים. מה עושה הקדוש ברוך הוא באמצע? הוא כאילו ממתק לנו את העולם הבא, מתרגם לנו את זה ללשון של בני אדם. לכן תורה שיוצאת מפה מדברת בלשון בני אדם כדי למתק לנו את הכוחות האלה. אתם מבינים את זה? הקדוש ברוך הוא דואג לנו, הקומה שנקראת קודשא בריך הוא דואגת לנו שלא נקבל ישירות מהעולמות העליונים. כי זה מסוכן.
כן, אבל למה היא לא דואגת שלא יהיו קיצורי דרך?
זה העבודה, זה העבודה שלנו. עכשיו בוא נראה. ואחר זה.
זה מסבך
נכון. הקדוש ברוך הוא, כן, יש בריאה שבמידת הדין, נכון? הבריאה האידיאלית זה מידת הדין, אבל העולם לא יכול להתקיים. נכון? זה נברא ככה, אבל זה לא יכול להתקיים ככה. תשימו לב, יש דיוק. להתברא זה חייב להיות במידת הדין. אבל להתקיים זה לא יכול להיות בלי שיתוף. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? שיתף מידת הרחמים לדין.
פשוט ממש לדעת.
ממש, אוקיי. ואחר זה, מבאר בפרטות סדר התקיעות בפרטות. כלומר, ברגע שהבנו את המהלך הכללי הזה, מישהו יכול לחזור עליו? לא, זה לא ההתחלה. את התחלת ישר בהרדמת הזכר. קרה משהו לפני.
שלב א',
לא ישירות הרדמה של הגבר.
שלב א'?
כן.
איפה
שאמרת
מידת הדין?
לא, לא,
אחורה.
מה, מי מתחיל אחורה באחורה? אני לא מבין כלום, את מדברת עכשיו עם מישהו שלא יודע כלום, בחיים שלו לא למד כלום.
אוקיי. במסגרת החיבור בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, שעם ישראל במצב של כנסת ישראל בסביבות, אז המצב ההתחלתי הוא מצב של אין בחירה. כמו שיש אמא ותינוק. התינוק לא יכול לבחור, הוא צמוד אליה. לאט לאט, לאט לאט הוא מקבל גם קצת יותר עצמאות וגם קצת יותר גדל, ויכול לאפשר לעצמו להסתובב ולראות את עצמו בנפרד ממנה. ולכן אני מבינה אותו. אבל בנפילה עצמה, בכדי שהם יפרדו לגמרי, חייבים להניח קצת את זה שמעביר את האור. בכדי שהמלכות או השוטר יוכל לעמוד לבד. ולבטל את מה שעמד באמצע.
אז איך קוראים לזה? יפה. אוקיי. עכשיו, מה קורה בזמן הדורמיתא?
היא ערה.
המוכן.
לא הולכים אליה.
עוברים אליה. מה קורה כשזה קורה? לפני שהיא גדלה. היא ננסרת ממנו. היא מתנתקת ממנו.
לפני שהיא מקבלת?
לא. ברגע שהוא נרדם, ברגע שהוא נרדם והיא מקבלת את המוחים ישירות, זה הנסירה. זה מה שגורם לה להינסר ממנו, להיפרד ממנו. בסדר? קפצנו על השלב הקטן הזה. וזה רציתי שנחזור. אבל זה... הסברת את זה במילים טובות. כמו כן, מבאר בדרוש ה' מהות השופר עצמו ומהות התוקע. כלומר, עכשיו אני רוצה להבין מה קורה. יש כאן שופר, יש כאן כלי, ויש כאן מי שתוקע בשופר, שכולו מורה על בחינת המוחים. כלומר, מה יש בשופר? מה זה השופר הזה? מה הוא מעביר השופר? מוחים. זה צינור, זה כלי להעברת מוחים. זהו. כלומר, מה שאתם שומעים, הקולות, הנשיפה של הנושף בתוך השופר, זה בעצם ביטוי גשמי להעברת הזרמת מוחים. כל פעם שאתם שומעים שופר, זה העברת מוחים ממקום למקום. עכשיו, איפה הם עוברים, הדינים, המוחים האלה? ממעלה למטה, נכון? כלומר, מי זה המוחים, אמרנו? חוכמה, בינה ודעת. אז אנחנו בגדול לוקחים מהבינה. בסדר? כי הדעת זה תוצאה, והחוכמה זה שורש. מי עושה את העבודה באמת? הבינה. לכן, על בחינת המוחין שממשיכים מאימא הילה לזה הרנתי. כלומר, מה קורה בתקיעת שופר? הרי אמרנו שזה הרנתי מתעורר. איך הוא מתעורר? לוקח חזרה את המוחין. איך המוחים מגיעים? על ידי תקיעת שופר. התקיעת שופר מביאה מוחין מאימא ישירות עכשיו לזכה, כמו שהיה בהתחלה. אבל משהו קרה באמצע. זה כבר עבר אליה. עכשיו זה חוזר אליו.
חוזר אליו שהוא מנותק ממנו.
עכשיו היא התנתקה ממנו. עוד מעט נראה את זה, גם זה נראה. עכשיו, לפי זה, אם הייתי צריך לצייר עכשיו את השופר, בעצם השופר אמור להיות ככה.
הפוך, נכון.
ובאמת המקובלים תוקעים בשופר ככה. לא תוקעים ככה, אלא תוקעים ככה. אבל בגלל שאנשים בבסס תגידו עוד פעם איזה קוקו, אז עושים כאילו לא קרה כלום, אז תוקעים רגיל כמו כולם, אבל הם מכוונים שזה ממעלה למטה. כלומר, זה בא משורש לא ידוע, אין סופי, זה סוד נקודה, וזה יורד לזה אירנטין, כדי להעיר אותו. בסדר? רק שתבינו טוב את המהלכים. ויש לבאר על ידי דרך העבודה, כן, על דרך העבודה, עכשיו אנחנו רוצים, הרב יש לו הרגל בקודש, וצל, שהוא לא משאיר את הדברים בספירות, פה הוא עובר לחסידות. עד עכשיו היינו בקבלה. קבלה זה מתונים, סכמטים, עכשיו הוא עובר לחסידות, הוא יסביר לנו דרך העבודה, מה זה דרך העבודה? איך אני כבן אדם עובד את השם בעולם הזה? מה זה אומר לי כל מה שעכשיו אמרנו? אז אומר, על דרך העבודה ביור דינים קשים שיש בשעת ביאת הדינים למלכות, שלא על ידי זהירנקין, ועניין המתקתם כשבאים על ידו. פה יש טעות, זה לא ביאת הדינים, אלא ביאת המוחים. באמת? שהם בעצם אצל הדינים. אז הוא רוצה להסביר לי עכשיו הרב, רוצה להסביר לנו למה כשהבחורה, כשהנוקבה, כשהאישה מקבלת ישירות מלמעלה, זה דינים קשים. ויש ריבוי דין בעולם. לכן בראש השנה זה מה שקורה. לכן זה נקרא יום הדין, למרות שזה לא כתוב בשום מקום. אתם במחזורים שלכם לא כתוב יום הדין, כתוב יום הזיכרון. אבל הוא מסביר לנו שיש כאן דין שהיא, זה תוצאה ממה? מזה שהמלכות באיזשהו שלב בראש השנה מקבלת ישירות. לפני תקיעת השופר. השופר זה כבר שלב של תיקון המצב הזה.
הנסירה זה בעצם התובנה שלה?
כן.
שיכולה לקבל לבד
כן.
זאת אומרת, ההתנתקות.
לכן זה ההתנתקות, זה תובנה.
היא
עצמאית. הוא כבר לא מפרנס אותי, אני יכולה לקבל לבד. זה מה שזה אומר.
לא, אבל ממש הנסירה זה שהוא נכנס לתרדמה, זה לא פעולה שלה.
אין פעולה כאן, זה פשוט בגלל שהיא מקבלת מוחין. התרדמה זה רק מה שיביא את זה לסילוק המוחין שיכנסו אליה. ברגע שהמוחין נכנסים אליה, היא מרגישה כאילו היא הייתה גם הוא וגם היא, אבל לבד. מה שהיה עובר דרכו, לא עובר דרכו כבר, כי הוא רדום, אז זה בא ישירות אליה. אז היא מרגישה גבר ואישה בתוך עצמה. אז מה היא צריכה אותו כבר? אז בשלב הזה היא מרגישה עצמאית מאוד. ובזה היא מתנסקת, זה נקרא נסירה. לא חופכים שום דבר, אין פה איזה ביד ניתוח, פלסטי, אין כלום, כן? זה נקרא נסירה, נסירה זה ניתוק במנטל. כמו ילד שאמרה אוסנת, שמתחיל להגיע לאיזה מדרגה של בשלות, והוא מתנתק מההורים שלו בצורה טבעית. בין 16, 17, 18, הוא כבר לא אכפת לו מכל מה שאומרים ההורים, כביכול, כי הוא חייב להיות עצמאי, לפחות 3-4 שנים, אחרי זה הוא יחזור בשקט. בבחירה.
הוא גוזר חתוך את
השורש. ודברי אריזל, לכאורה יש לבארה לפי מה שמבואר במדרש רבה. בראשית רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. הנה עכשיו הרב יורד למדרגה יותר פשוטה, יותר קרובה אלינו, יותר ידידותית. אז הוא מביא לנו את המדרש. מה אומר בראשית רבה? מה שהזכרנו קודם. הקדוש ברוך הוא, הרצון שלו. כן, מה זה רצה? זה הרצון. לברוא את העולם במידת הדין. למה זה הרצון שלו? כי מה זה מידת הדין? זה האמת. זאת האמת, זה הדין, הדין חותך. הוא לא מתפשר. זה מדויק מאוד, זה אמיתי מאוד. זה הרצון האלוהי, לברוא את העולם במידה של אמת, במידת הדין. מה זה וראה שאינו מתקיים? תשימו לב, יש דיוק. בבריאה זה חייב להיות ככה, אבל הקיום של העולם לא יכול להימשך בצורה כזאת. זה לא שכדור מוכו יתבלבל. הרעיון נשאר אותו רעיון, שהעולם מתנהל לפי האמת האבסולוטית הזאת. אבל הקיום של העולם דפקטו קשה בצורה כזאת. זה נקרא שזה, כשזה יורד לעולם, לא יכול להתקיים. אז מה הוא עושה, הקדוס ברוך הוא? משתף עמו מידת הרחמים. בסדר? אתם יתנו שאני לבד. זה הכוונה. לפי דברי האריזל. בתחילת הבריאה הייתה במידת הדין. זה מה שאומר האריזל. תבינו טוב. זה לא שהקדוס ברוך הוא יתבלבל. תחילת הבריאה כל הזמן זה במידת הדין. ולכן ראש השנה שזה משחזר את הבריאה, זה גם כן יום של דין. באופן אוטומטי. כי זה התחלה. נכון, זה דינים. והוא בשעת נסירה, שאז מתעצים הדינים במלכות. למה? בגלל שזה כבר לא ממותק על ידי הזכר, נכון? הוא ישן, נכון? המוחים עברו אצלה, וברגע שזה עובר אצלה, בגלל שהיא מקבלת ישירות משורש הדין, והיא בעצמה התכונה שלה זה דינים, אז זה דין בריבוע. אז הכל דין. ולכן, ברגע שהוא נרדם, כל הכוח הזה מתאסף אצלה. יש לה ריבוי של דינים. וראה שאינו מתקיים, העולם לא יכול להתקיים בצורה כזאת. תדמיינו לכם חז ושלום שהמלכות הייתה במידת הדין. מה היה קורה? היית נוגע במתק חשמלי בשבת, היית נפרד. היית מדבר לשון הרע, היו יוצאים לך תולעים מהפה. שנייה.
אין בחירה.
אין בחירה לזה.
אי אפשר.
העולם היה לפי האמת האבסולוטית. כל דבר שהיית עושה לא נכון, מיד היה קורה לך משהו. היום אתה יכול לשחק עם המתק בשבת כל היום, ואתה אומר, לא קורה לי כלום. טק, 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 טק. אבל זה לא ככה. זה כבר שיתוף של מידת הרחמים. לפי הדין האמיתי, אתה מת כל פעם שאתה עושה את זה. יפה, זה זמן, זה נותן לנו זמן. וראה שאינו מתקיים, שיתף מידת הרחמים שבא על ידי התעוררות הזהירנטים. כלומר, תשימו טוב טוב בראש שלכם, שהמיתוק בעולם הזה חייב לעבור דרך הזכר. הצד של הזכר בעולם הזה הוא זה שאמור למתק. לכן גבר, הפונקציה הבסיסית, המרכזית שלו, זה למתק את ביתו. זה מה שהגבר אמור לעשות בבית, למתק. לא סתם כל מה שהוא מוציא מהגוף שלו, זה לבן, שזה מידת המיתוק, ואמא שהיא מוציאה מהגוף שלה זה אדום. לכן הוא בא למתק אותה, הלבן ממתק את האדום. התעוררות הזהירנטי, הממשיך חסדים ורחמים, על ידי זה נמתקו הדין. איזה תניה אני צריך לעורר בראש השנה? איזה צד? הזכר. לכן זה נקרא יום הזיכרון, יום הזכר. כלומר, אני רוצה שהזכר יהיה דומיננטי כרחם מי על בנים?
אב.
אב. מעניין. אומרת התורה דבר שקשה קצת לנשים, שהאבא מרחם יותר על הילדים שלו, כרחם אב על בנים. מה זה אומר? זה אומר שיש לו הסתכלות יותר רחבה, יותר ממסקת. פחות בנים. כמובן כשהמצב זורם בצורה טובה. גם בשביל זה האדם, הגבר, הזכר, צריך להיות מאוזן, והנקבה צריכה להיות מאוזנת. והיינו, שאין זה חד ושלום חרצה ממה שרצה קודם. אתם מבינים? שהקדוש ברוך הוא לא התבלבל, הוא כאילו רצה לברוא את העולם במידת הדין, ופתאום הוא אומר, וואי וואי וואי, מה עשיתי? מהר מהר תביא... אין דבר כזה חז ושלום, הקדוש ברוך הוא לא מתבלבל. אין שינוי אצלו. זה היה מקטין את הקדוש ברוך הוא, אני כבר לא רוצה לעבוד את השם. אלוה כזה לא מעניין אותי. אז חז ושלום להגיד שהוא התבלבל, שהוא עשה משהו שאחרי זה הוא מתחרט עליו. לא. אלא דכך הוא סדר בניין זון, זה הסדר, ככה הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה. שעל ידם הנהגת העולם, שאם אני מבין מה קורה בין תפארת למלכות, אני מבין מה קורה בעולם הזה. למה? אם עכשיו אני מתרגם לכם את כל זה בספירות, כמה ספירות יש בתפארת ומלכות? שבע, נכון? זה העולם שלנו. זה עולם של שבע, שבעה ימים. זה פה, זה הזמן, זה פה. למעלה זה לפני הזמן, זה מדרגות שהן עדיין לא קיימות בעולמי. לכן כל הנהגת העולם הזה, זה פה. אם אני יודע לטפל בזהירנטין ובמלכות בחיים שלי, אני יודע לשלוט על הזמן ועל המקום ועל כל המציאות העולמית, הטבעית. לכן כל מה שאנחנו עושים בתורה זה בזיווג שתי הבחינות האלה, על ידי שאנחנו מקבלים מלמעלה בצורה טובה. לא בצורה שחז ושלום מרבה דינים, מוסיפה דינים, אלא דינים ממותקים. לפי הזרימה הזאת והסדר הזה. סליחה,
לכן יש יותר
משפט לגבר? כן, כן, זה נקרא הנהגת המשפט.
וגם לעבור על המידות, נכון?
נכון, בדיוק. גבר צריך לדעת לעבור על מידותיו. כן. בסדר? עכשיו, זה נקרא לפנים משורת
הדין. כמה זה לעבור על מידותיו?
זאת אומרת שאתה לא צריך להיות עקשן, אתה צריך לדעת איך למתק את הדברים, איך להשיג את המדרגה, גם אם זה עולה לך באיזה משהו שבמרכאות איבדת. לא איבדת שום דבר.
להיות חכם לא קודם.
נכון. כל אחד יגיד את זה במילים שהוא רגיד.
לא, להוריד
חיים.
אוקיי. המעבר מהדורמית על ההתעוררות של זה, ועם תקיעת השופר.
נכון.
אבל המעבר של מהמצב שהם באחור באחור למצב שפתאום הוא נכנס לדורמיקה, לא הסברנו למה זה קורה.
אמרנו שהמוחים יפים ממנו. קדוש ברוך הוא מתפלט ממנו את המוחים. הוא מושך ממנו את המוחים. זה בא מלמעלה. בסדר? הוא לא אומר אני הולך לישון עכשיו. לא. זה סילוק של מוחים. זה מהלך עליון. בוא נראה עכשיו. זה קודם להמתקת החסדים על ידי זיירנפין, בהכרח להיות דורמיתה, נכון? כלומר, לפני שהמיתוק חוזר, יש מצב של דורמיתה, וכניסת המוחים במלכות. כן, זה חזרה קטנה. ואז הוא בחינת הדין, אתם זוכרים? אם יש מילה שאתם לא מבינים, אני חוזר. ובעוד שעניין ביקש לברוא במידת הדין, נעשה ממילה עניין הדורמיתה, וכניסת המוחים במלכות, זה נקרא ביקש לברוא את העולם במידת הדין, זאת אומרת שהוא רוצה בכוונה להרדים ושהכל יהיה דינים בהתחלה, כי זה השורש. הרי ששיסף מידת הרחמים, מסר הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל ידי תקיעת שופר בכל שנה שגורמים בניין הזה בכל השנה. זאת אומרת, מה זה השיתוף במידת הרחמים? וזה חוזר כל ראש השנה? כל פעם בחדרה? שופר. לכן מצוות היום זה השופר, זה הדבר העיקרי בראש השנה. לא עשית כלום, לא התפללת, לא פתחת מחזור, זה לא העניין. היא דאורייתא, אין מצוות להתפלל בראש השנה. בסדר? המצווה בראש השנה זה נקרא או זיכרון תרועה או יום תרועה. זהו, אין משהו אחר בראש השנה. ככה כתוב בתורה, אין מה לעשות, לא כתוב בתורה והתפללתם היום הזה משבע בבוקר עד תשע בערב, אין דבר כזה, לא כתוב. בספר ויקרא כתוב שראש השנה נקרא זיכרון תרועה, ובספר במדבר כתוב יום תרועה יהיה לכם. זהו, שתו. אז אם אתה עושה את זה, זה המינימום והמקסימום של ראש השנה. כל השאר מסביב זה תוספות כדי שנגיע למצב הזה בהבנה, בהפנמה, אז יש לנו, סידרו לנו חכמים את כל הסיבות. עכשיו, לא אמרתי לכם לא להתפלל. אמרתי לכם שאם אתם מתפללים ולא הבנתם את היסוד הזה, אז זה כלום. היסוד זה השופר.
אבל
זה להגיע לשופר, ועכשיו אתם מבינים, יותר מבן אדם שלא למד, שכשתוקעים בשופר, מה קורה בעולם? מידת הרחמים. בדרך כלל, אם אני לא מבין את זה, מה קורה? אני חושב שלהפך, השופר זה דינים. אז כולם מתחילים לראות כאילו, וואי וואי, מה זה עכשיו שופר, שופרות? היסקה שופר בעיר ועם לא יחרדו? כי אתה לא מבין.
אתה יוצר אותה, אתה
מחכה רק לשופר.
הייתי בטוח שזה עולה למעלה, אבל עכשיו אני גם יורד למטה, זה עוד יותר.
בעצם אפשר להגיד שעל החור יש תכונה שקצת פרווה. האור יכול לעבור
דרך. זה לא פרווה, זה לא קצת פרווה. זה נקרא ערך מוחלט. אנחנו נותנים סימנים, פלוס או מינוס. האור זה לא פלוס או מינוס, האור זה פוטנציאל. הרי עם אותו אור אני יכול לעשות קודש, או חס ושלום ללכת לגנוב. באמת? כלומר, האור לא פועל לבד, הוא פועל לפי הלבושים שאליו אתה מכניס אותו. כן. כן. ברגע שהוא נרדם. יפה. זה אנחנו צריכים להביא. האמת, זה קורה בשלוש השעות הראשונות של היום. כלומר, מ-5 בבוקר עד
7-8.
נכון.
אז אי אפשר לשכוח את המידת
הדין,
כי אם
בעולם
הזה,
נכון.
נכון.
זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא ויתר על האמת הזאת. הוא לא מוותר עליה. אז תגידו לי, מה זה? אז אני מתקן קצת את המילה שאמרת, הוא לא מטשטש, אלא מה הוא עושה? לא.
מועד.
הוא גורם לזה שאותה מידה של אמת אבסולוטית תתגלה רק קצת יותר מאוחר. הוא לא ויתר על זה. דוגמה. אבא הבטיח שאם הבן יעשה שטות, הוא שובר עליו אבן גדולה. הבן עושה שטות. האבא לוקח את האבן, בא אמא אומרת לו, או להפך, לא חשוב, זרוק עליו את האבן, אבל בוא תעשה ממנה
חסד.
כן, לא חסד אפילו.
אבקה?
כן, אבקה.
אבל בין פעם לפעם הוא עוד פעם הולך לאיבוד בתוך.
אוקיי. בסדר. אז זה לא נקרא תשטוש, זה פשוט הקדוש ברוך הוא יודע שהעולם הזה חייב מינון אחר של דברים, עד שהוא יגיע לערך האבסולוטי שלו. אבל הוא לא מבטר, כל העומר הקדוש ברוך הוא וטרן, יבטרו מעט, חז ושלום.
איפה זה רשום?
זה לא רשום, אני עכשיו לא ראיתי כתב יד.
כתוב,
כן.
אתה הופך להיות צרפתי, זה לא נפל, אתה הופך להיות צרפתי, זה לא יקרה. בבקר? היה לי בטוח.
מה זה? על זה?
כי הגיע אפשר לשם.
מה, ההפקה הזה?
לא, על מאב.
יבטרו מאב? זה במדרש בראשית. אני אביא לך את המסרה.
זה
כתוב
לא כתוב, אבל במי מרום, הרב כותב, שבשעות הראשונות של העולם זה יום הולדת של האדם. יום הולדת של האדם, אבל עד שהוא חטא, אמרו כמה שעות שבהם הוא לא חטא שבגן עדן מקדם.
נכון.
על הזמן הזה איפה הוא מתבטא במחמה ומדהים בשלושות הראשונות של היום?
אנחנו לא מדברים עכשיו על האדם עצמו, אנחנו מדברים על העולם. על בריאת העולם. בריאת האדם זה סמוך לערב שבת, זה כבר בסוף היום, זה משהו אחר.
אבל עדיין ראש השנה, אנחנו רוצים לתרגם את זה.
נכון, אז ראש השנה זה בריאתו, לא לידתו, האדם לא נולד, אלא נברא. זה בריאתו של האדם, זה לא יום הולדת של האדם, זה יום בריאתו. כן, אנחנו קוראים לזה הולדת מלשון לידה, אבל זה לא לידה. כן, לאדם הראשון אין טבור, כי אין לו חבל טבור. זה דמות אחרת ממה שאנחנו. הטבור הגיע רק מהילד הראשון שנולד. ילד מנשון נולד. אדם הראשון הוא לא ילד, הוא לא נולד. הוא בריאה אלוהית, מעשה ידי השם. עכשיו, בשעות הראשונות של כל היום, מתחיל בעצם תהליך של תיקון. זה כבר היום השישי לבריאה. והיום השביעי זה היום השבת. אדם הראשון בעצם מופיע בשעות של הבוקר, אבל החטא שלו זה בערב שבת, סמוך לשבת. אז כל השעות שלפני החטא, הוא בעצם זיהרה באדם קדמאה. זאת אומרת, לפני החטאים. אנחנו רוצים להגיע למדרגה הזאת שלפני החטא. זהו. לזה אנחנו רוצים להגיע. עכשיו, אנחנו נגיע יותר גבוה מזה אחר כך. בגלל שיש לנו עבודה שהייתה באמצע. באמת? אז האידאל הזה, צריך לחשוב אליו. צריך להבין שכל מה שקרה זה בעצם מהלך רצוי מאת הבורא, באבסולוטי. זה לא שהקדוש ברוך הוא לא לקח בחשבון שיכול לקרות משהו חד ושלום. זה יודע בדיוק מה הולך לקרות והכל גלוי מלפניו. אבל מבחינתנו זה נקרא כאילו אנחנו לא יודעים כלום ואנחנו באמת פועלים. גם אם הוא יודע. הוא יודע הכל, אבל כשזה מגיע אליי, אני עושה את העבודה בצורה, רק הוא יכול לעשות מנגנון כזה, שבאמת אני בוחר.
רגע,
אבל
סליחה, רגע, אבל
בין
כל מה
שאמרנו,
אבל
עדיין
זה
לא מסדר מבחינת השאלות. אז עוד פעם, לאט לאט, זה השיעור ארוך מאוד, תראו, עשינו שני תור תור ושני, יש לנו 18 תורים.
כן, אני בדיוק
של הבוקר. של היום, של היממה, לא אמרתי יממה, אמרתי של היום. יממה זה כל הלילה והיום, אני לא מדבר על זה. האדם הראשון לא נברא בלילה, כלומר חצי הראשון של היממה הוא לא היה. בסדר? אז אנחנו נותנים ללילה לעבור, הלילה לא קרה כלום, כלום. כלום. לא עוברים, לא מדברים על הלילה, גם אסור לבנות את בית המקדש בלילה. זה אותו דבר. אנחנו מדברים תמיד על החצי השני. לכן גם בכל האל אלפים של העולם לא קורה כלום בחצי הראשון של האלף. כלום. תיקחו באלף הראשון, החצי הראשון זה לא מה שקובע, זה החצי השני. בדיוק. כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן זה רק בחצי השני של האלפים. לכן כל הדברים הגדולים מאוד, הזעזועים הגדולים בעולם זה רק בחלק האחרון. לומדת תורה. מה שאת רוצה, תלמדי. לא חשוב, תלמדי על עניינים של ראש השנה, על השופר, דברים, תפתחי ספר, תלמדי מה קורה. ברגע שזה קורה, הקדוש ברוך הוא במרכאות, כן, ביום הזה רואה שבזמן הדין אנחנו עסוקים במה? ולרצות אותו. ולהיות קרובים אליו, לכן אנחנו לומדים, זה לא שנפלנו על הראש כל הזמן כתוב שיעורים בחמש בבוקר, אנשים פה משתגעים. הם חושבים שאנחנו משוגעים, כתוב חמש בבוקר שיעור למטה במועדות. מה? בוודאי, רק שאין לנו מניין כזה פה. אתה צודק. עדיף להתפלל בנט ולתקוע בשופר שם, בשלוש השעות האלה. הכל צריך להיות לעשות שם. אנחנו לא עושים תקיעות ב... עלות השחר, למרות שמדאורייתא זה עלות השחר, מדי רבנן זה בהנץ החמה. לכן זה מה שאנחנו עושים, אסור לנו לתקוע לפני. בסדר? צריך לראות את השמש, את התחלת השמש, אם אנחנו רוצים לתקוע בשפר. נכון. כי זה זהירנטים, זה ההתעוררות, זה המוחים שחוזרים. טוב.
אבל זה מסביר למה היום
מתחיל
מהלילה,
עדיין
כל המהלך?
בוודאי, כי זה מידת הדין.
אבל למה הם דינים? נתנו לנו שלוש שעות, מה זה נצח המן?
יש במנגנון של הראשית, כן, בבוקר, השלוש שעות הראשונות של הבוקר, זה מדרגה מאוד 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 עוצמתית. כשעברו כבר שלוש, ארבע שעות מהבוקר, זה כבר איבד מהכוח הראשון.
כן, אבל יש שלוש שעות, זה סכום, זה זמן לפעול.
נכון.
לא תפסת את זה, מה
לך? רגע,
זה שלוש שעות שבהם בעצם שמה פועל הדין, אבל שמה פועל הכל. שמה פועל הכל. המקירה, הדורמית, התתה, חזרה פנים ופנים, דיבוג וזה, אתה הולך לישון. אחרי הצהריים אתה יכול ללכת לישון. כלומר, מי שלא ישן בראש השנה...
רגע, שביום רגיל או ראש השנה?
ראש השנה אני מדבר. מי שלא ישן בראש השנה, זה בגלל שהוא לא מבין את העניין הזה. האריזה היה הולך לישון בראש השנה, בגלל שכל הסיפור זה רק בשעות הראשונות של הבוקר, אחרי הצהריים אפשר לך לישון. אין שום בעיה, יש איזה מנהג, אל תשאר בראש השנה, כי דנים אותך, אתה תפיק תחת. נכון, זה בשלוש השעות הראשונות של הבוקר, אז אחרי הצהריים אתה כבר יצאת מבית כנסת, באחת הלכת לאכול, לך לישון, אין בעיה.
בלילה.
אותו דבר. אותו דבר במדרגה אחרת, אנחנו עוד לא נגענו בזה. זה נצירה בצורה אחרת. נכון, אבל יש בכל זאת דין הקשיה ודין הרפיה. לא נכנסנו לכל הפרטים, אני לא יכול על רגל אחת הכל.
זה רבנן, כולם יומקים.
כן. מה?
אני עזור עין בסינכרון עד הסוף.
בסדר, כי עוד לא הסברתי את זה בכוונה עד הסוף. יש שעות שבהן אנחנו, גם כן השבת, שנכנסת אחר כך, הכל כלול בתוך הדבר הזה. והשבת שהייתה לפני וכו'. ונכלל במאמר חז"ל בראש השנה, מפני מה אומרים בראש השנה, מלכויות, זיכרונות, סופרות? אמר הקדוש ברוך הוא, אמרו לפניי, מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם. זיכרונות, כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה, ובמה אתה שוחר. זה מה שאומרת לנו הגמרא. זאת אומרת, אנחנו בראש השנה אומרים פסוקים שעוסקים במלכות. כמה פסוקים כאלה אנחנו אומרים? עשרה פסוקים כאלה. אחרי זה אנחנו אומרים פסוקים שקשורים לזיכרון. ואיך אנחנו יודעים שהזיכרון כן עולה מלפניו, אבל לטובה, לא סתם עולה, לטובה, כלומר, הוא רואה אותנו בטוב, בשופר. באמת? והיינו, שעל ידי השופר מתעורר ואירנפין, שממשיך חסדים למתק את הדינים של המלכות. זה הבנתם, נכון? אלא שיש להבין לפי זה אמירת מלכויות. מה עניינו? שמה לי צריך להגיד פסוקים שמזכירים עניינים של מלכות? והרי אמירה הזו באה כהכנה. להמשכת החסדים על ידי זירנפין. ומה פעולת אמירת מלכויות בזה? ובהכרח לומר שכל הגימל דברים, מלכויות, זיכרונות ושופרות, פועלים בהתעוררות זירנפין. כל זה זה כדי לעורר אותו בחזרה, מהדורמיתא. וכמו שמבואר בדרוש א' בעניין זוכרנו לחיים, כי זירנפין נקרא מלך חפץ בחיים. הנה, הוא המלך. החפץ בחיים. אז מה זה זוכרנו לחיים? לכן אמירת מלכויות שתמליכוני עליכם, יש לומר הכוונה על זעירנפין המקרא מלך. זאת אומרת שזעירנפין הוא המלך שדרך המלכות מתגלה. זה לא שהמלכות היא המלך. נכון? המלך הוא בעצם זעירנפין. אבל הוא מתלבש בלבושים של המלכות כדי להופיע. מלכות זה לא מלך, מלכות זה גילוי המלך. לכן, סוזן שאל למה אין מלכות, כי זה הגילוי, גם למעלה אותו דבר. כן.
מי מסתובב
אלינו? הנקבה. כמו מתחת לחופה, היא מסתובבת סביבו. בסדר? נקבה תסתובב זבר. היא עוברת מאחור לפנים, למה הוא לא זז?
ישן?
לא! כי אסור לו לזוז, אצלו אין זוזה.
אין שלי.
אני השם לא שניתי. אני לא יכול להשתנות, אני לא זז. זה המצב שלך ביחס אליי. כלומר, איך שאתה תופיע ביחס אליי, העולם משתנה. אצל הקדוש ברוך הוא אין שינוי, חס ושלום. אז אתה צריך לעמוד בזווית שאתה מקבל ממנו. לא הוא יזוז, אתה תזוז. לכן בעצם מי זאת הנקבה? כל העולם הזה, אנחנו. והוא הזכר. לכן, וכן כיוון שהוא זכר, הממשיך חסדים, מתעורר על ידי אמירת זיכרונות ועל ידי השופר להמשיך המוחים. אז עכשיו אתם יודעים קצת יותר מה קורה. אשרי העם יודעי תרועה. ההמשך, השם באור פניך יהלכון. כי עכשיו איפה הם היו הולכים? באחור. אתם מבינים שהפסוק שאנחנו אומרים הוא קשור לזה, אבל אם אתה לא יודע, אתה לא מבין כלום. כלומר, היית באחור ואתה הופך לפנים עכשיו. באופן שמבואר, שכל זה נעשה לעורר את הזעיר אנפין. כל התהליך הזה זה רק לעורר את הזעיר אנפין, להעיר אותו מהתרדמה הזאת. אז זה כמו משחק כזה. אמנם יש להסביר, כיוון שבדרך כלל הנוקבה דזעיר אנפין היא הנקראת מלכות. מה עניין מלכות לזעיר אנפין? אני לא מבין. בדרך כלל המלכות היא פה. למה אתה עכשיו אומר לי שהמלכות היא שלו? נכון? וכן מבואר בזוהר הקדוש בכמה מקומות. דנדר או נדר בחיי המלך ושבועה במלך עצמו. לאט לאט. ברוך השם. זה אנחנו לומדים. מה זה נדר ביחס לשבועה? יפה. הנדר זה אותיות נון דר. כלומר, זה באיזה קומה? בנון ב-50. כלומר, איפה הנדר? בעולם הבא. כשאתה נודר, זה חמור מאוד, כי אתה בעצם עכשיו נשבע. איפה? בחיי המלך. מי זה המלך? לא. זעיר אנפין, תמיד הוא המלך. אז אם אני נודר, אני נודר בחיים של המלך. איפה החיים של המלך? הבינה, זה המוחים שלו. בכל דבר פה זה, נכון? תפארת זה הוא. כלומר, כשאני נודר נדר, אני נודר בחיי המלך. זה נקרא חיים פה, למעלה. כי המוחים זה חיים. מי שאין לו מוחים, אין לו חיים. נכון? החוכמה תחיה בעליה. אז אם אני נודר נדר, צריך לדעת שאני נדרתי בחיים של המלך. כשהייתי קטן, היו הישראלים נשבעים בחיי אל... ככה זה היה השבוע, ברחוב, שכונה כזו. היום אין, לא שומעים יותר זה. אבל זה היה ככה אנו נשבעים, בחי אלו...
גם אלוקים אפשר להגיד?
כן, ובצורה כזאת לא.
כן.
חי השם. נכון. אז עכשיו, אתם מבינים? מה זה בינה? מה זה בינה? זה נקרא חיי המלך. ומה זה שבוע? זה נמוך, זה בשבע, שבע זה למטה. אז זה המלך עצמו. זאת אומרת שכשאני נשבע, אני נשבע במלך עצמו. כשאני נודר, אני נודר בחיים של המלך. הוא בער האריזל, אז האריזל מסביר לנו את זה. מה רצית להגיד לך?
לא, אמרתי שזה יותר
גבוה נדר. בוודאי. הוא בער האריזל, כי הזעירנטי נקרא מלך, וחיי המלך היא הבינה. הנה, ברוך השם. האריזל מסביר מה שהסברנו עכשיו. כנראה שהוא היה בשיעור שלנו.
למה היה?
טוב, וצריך להסביר מה הם שתי הבחינות של המלכות. כי לפעמים אני קורא לו מלך, לפעמים אני אומר היא מלך, מלכות. אז מה זה הבחינות של המלכות של זעיר אנפין והמלכות של הנוקבה? כדי לבאר זה, תקדים דברי החסד לאברהם. רבי דוד אברהם אזולאי, זאת תגן עלינו אמן. במאמר סוד האבות, כן, ובריש מסכת סוכה, שיקשה על סתירת הדברים בתכלית הבריאה. ובדברי הזוהר הקדוש וחכמי האמת, משמעתם אחד בתכלית הבריאה שהתגלו מידותיו. רחום, חנון וכו' וכו'. ככה אומר רבי דוד אברהם אזולאי, החידה, הסבא של החידה, אומר, במקום אחד הזוהר אומר, למה נברא העולם? כדי שהקדוש ברוך הוא יגלה את כל הערכים שלו, את כל המידות שלו. כלומר שהוא יקרא אל רחום. איך אני אקרא לו רחום? הוא צריך לעשות פעולה של רחמים. למה אני אקרא לקדוש ברוך הוא חנון? כי הוא יעשה פעולה של חנינה. אל רחום וחנון ורב חסד. למה אני אקרא לו רב חסד? כי אני רוצה לראות שהוא עושה חסדים פה. ככה אומר. כלומר, אומר החידה שהזוהר מגלה לנו שהעולם נברא כדי לגלות את המידות האלה של הקדוש ברוך הוא בעולם. וכל זה נקרא בחינת הטבה לברואיו. כלומר שהקדוש ברוך הוא מתים. טוב ומטיב לנו, לבריאות.
אז מה יש מכל לחשוב גם שהחושך ברא את האור?
לא, איך הגעת לזה עכשיו בכלל?
הדין והקושי.
למה אתה מתרגם דין בחושך?
אני לא שואל.
אז בוא נראה עוד מעט, זה לא כל כך פשוט. וטעם שני לבריאת העולם, כדי שיתגלה בחינת מלכות, לא המידות שלו, אלא המלכות, כלומר שיקראו לו מלך. זה הרי אתו, כן, איתו השלמות, שמה זה הכל משלם. אם אין מלכות, אין שלמות. אבל תואר מלכות לא ייתכן בלי עם. ואין מלך בלא עם. עוד דבר שצריך לשים עליו את הדעת. כן, בראש השנה, אתה רוצה להמליך אותו. אומר, מאיפה זה, איפה זה כתוב, אין מלך ולא עם? מי כתב את זה? מי אמר את זה? פרקי דרבי אליעזר. בפרקי דרבי אליעזר כתוב, אין מלך ולא עם. כלומר, אתה יכול לבוא לבית כנסת, אם אתה לא מכיר בעם ישראל, אם אתה לא יודע מה זה עם ישראל, אז אין מלך. אין מלך ולא עם. עכשיו, מתי אין עם? יפה, שאנחנו בגלות. איך אתה יודע את זה?
אתה ממליך את המלכים שם, במקום להמליך אותו.
יפה, כתוב מלכה ושריה בגויים. אין, כלום, אין תורה, אין כלום. גם נביאיה לא ראו חזון. אין מלכות. לכן המלכות היא רק שיש עם, ועם זה רק בארץ ישראל. לכן אומר הזוהר הקדוש, אשרי העם יודעי תרועה, על מה הוא אומר את זה? על מי שגר בארץ ישראל. כך אומר הזוהר. מי שגר בארעה קדישה, הוא אשרי העם יודעי תרועה.
זה לשותפים חוץ לארץ.
כן, אבל זה... יש לי כבר מלא בוחות עם זה, עם הילדים של האנשים שבאים עכשיו, יש מלא עולים חדשים, במכון מאיר אין כבר מקום בעין הרבה, בכיתות. אני מלמד שם, אין מקום, אין מקום מפוצץ, עד המסדרונות מלא, וכולם באים, אומרים לי, אז מה, ההורים שלי בחו"ל, מה אני עושה, וזה. אז זה יפה, צריך להסביר. נכון. לכן זה נקרא לכתך אחריי במדבר. כל מה שמדבר, כל מה שבעמים, זה אחוריו. ולכאורה, סופרים שני הטעמים אחד את השני. כלומר, תחליט, בשביל מה נברא העולם? או כדי לגלות את המידות שלו, אל רחום וחנון, או כדי לגלות את מלכותו, בשביל מה נברא העולם? אז אומר, לכאורה, יצירה. יהיו ין שם שהעריך לפי השגתו הרמה, שאין זה ספירה, אלא משלימים אחד את השני. נכון, זה נקרא קודש ומלכות. ועל יסוד דבריו, בביאור השייך לדידן, נראה לבאר דיש שתי בחינות מלכות. והנה נחלקו תנאי בספרי, פרשת שופטים, מה היה חטא ישראל בימי שמואל? שקמה, הנה, משה רציף. מה היה חטא של עם ישראל בזמן של שמואל? שביקשו עליהם מלך, והרי התורה אמרה, סוף תשים עליך מלך, אז מה אתה מתלונן? הם רצו מלך, כמו שהתורה אומרת. ויחד מתריה גם מצוות. כלומר, יש לנו מצווה להמליך עלינו מלך, לא את הקדוש ברוך הוא סתם באוויר. להמליך עלי מלך, סוף תשים עליך מלך. אז מה הטעות שהם עשו שם? ולחד מן דאמר, ומשום שביקשו קודם הזמן, אז יש סברה שאומרת שזה לא היה הזמן, הם ביקשו, אבל זה לא היה הזמן, וכן הוא במדרש שלא בעונתה, ופיאר בתורה והמצווה, כי בשמואל, בימי שמואל הייתה הנהגת הקדוש ברוך הוא עם ישראל בהנהגה ניסית למעלה מן הטבע. זאת אומרת, מה זה אומר שהם ביקשו לפני הזמן? שבאותה תקופה הייתה הנהגה, ניסית שכן הקדוש ברוך הוא מלך כביכול ישירות על עם ישראל בלי מלך, זה נקרא הנהגה ניסית.
כמו ביציאת
מצרים. יפה, כמו ביציאת מצרים, כמו במדבר. עכשיו אנחנו למדנו כבר שזה לא אידאל, נכון? אבל יש תקופה כזו. וכמו שמצינו קולות ומטר בימי קציר חיטים. וכל זמן שיש להם הנהגה ניסית, לא היו צריכים למלך. אז הם ביקשו מלך בעצם כדי לבטל את ההנהגה הניסית. הלכאורה זה גם טוב. כי הם רוצים להיות בהנהגה.
לא טוב, מה?
עוד פעם. אם זה האידאה זה לא להישאר בהנהגה כזאת, אלא בהנהגה שהקדוש ברוך הוא יורד ומתגלה בטבע, אז אין רבה, אני כן צריך לבקש. למה זה לא טוב? לא, זה להפך, פה בינתיים זה ניסי. העולם הזה הוא לא מתנהל לפי ניסים.
אבל הניסי זה דיני, זה לענות את הטבע.
אז עוד פעם, אתה מחזק עוד יותר, אז למה לא טוב לבקש מלך?
לא טוב לענות את הטבע.
להפך, זה לא לבקש מלך, זה מה שאני אומר. אז למה הם נהיים שוב? אז מה זה לא היה הזמן? אז זהו, זה העניין. ולא מצטבו אז בהקמת מלך. ורק אם יגיעו למצב שתרד ההנהגה להנהגה מלובשת בסדר הטבע, יש מצווה לשים מלך. ויש להבין למה באמת רצו כלל ישראל במלך ככל הגויים. הנה המילה. זה מה שהם אמרו. לא אמרו, אנחנו רוצים מלך. אם הם היו אומרים, אנחנו רוצים מלך, אז זה בסדר גמור, תביא מלך. אבל פה הם אמרו ככל הגויים, זאת אומרת יש סגנון של מלכות שהוא לא ישראל, לכן הם נהנשו. הם רצו מלך ככל הגויים, שהרי ראו הנהגה ניסית עמהם. אבל הם לא רצו הנהגה כזאת, הם רצו מלך ככל הגויים. התוספת הזאת של המינים ככל הגויים, זה היה הטעות.
קנאים.
אבל זה
מלך ככה מיוחד על זה? בוא נראה, הנה, לא סיימנו. ונראה ביור הדברים. יש שתי בחינות במלכות. מלך ככל הגויים, שמציאותו הוא שכל המדינה משועבדת לעבוד את המלך, והוא בעלים על הכל. ויכול לקחת לעצמו מי שרוצה לעבדים ולשפחות משום שהוא נקרא בעלים על המדינה, וכל עבודת בני המדינה לשרתו ולרוממו. כלומר, מה זה מלך של הגויים? אינטרס אישי. כולם עובדים אותי. אני אבות. אתה אין לך מה לדבר. יפה. וגם מה שעושה לטובת המדינה, כאילו הוא עושה דברים לטובת המדינה, התכלית הוא שמור על כבוד מלכותו, זה בשביל הכבוד שלו. אז כאילו הוא עובד בשביל המדינה. הבחינה השנייה, האנטיתזה של זה, זה מלכות בישראל. זה משהו אחר לגמרי. שכל מציאותו של המלך הוא לטובת העם. ולטובת המדינה, ללחום את מלחמות השם ולדאוג שהארץ תעמוד במשפט, שיהיה מוסר, שיהיה טוב לאנשים. זה משהו אחר.
הוא עובד את העם.
הוא עובד בשביל העם. עבד לעם קדוש. ככה היה חותם הרב קוק. וכן מצינו בברכות. כן, על ארץ ישראל בוודאי, כי אין מלך במקום אחר. וכן מצינו במסכת ברכות, ההתחלה של הגמרא, של תורה שבעל פה, מספרת על מי? על דוד המלך, שאמר דוד המלך על שלום, לא חסיד אני. אתם יודעים למה אני לא חסיד? ככה אומר דוד על עצמו. שכל מלכי מזרח ומערב, אני מכיר את המלכים שלי, אני בטלפון איתם כל היום, מדבר עם אובמה, מדבר עם זה, מדבר עם זה, כל היום, אני רואה אותם. יושבים אגודות אגודות, כלומר הולכים ממקום למקום, שחקים גול, שחקים אותו, הולכים ככה כשהם מגיעים, כדי לדבר, כן. באו מן הכל. ואני? דוד אני, ידיים מלוכלכות בדם ובשפיר, כל יום באות אליי נשים ובעיות, ואנשים ספרים לי על ההוא, והוא יתגרש, והוא בבצר, והוא זה, ותרפא אותי ותחס, ואני... כל היום אני מתיר נשים לבעליהם. כלומר, מה מביאים לו לדוד המלך? דם, כדי לראות אם זה טהור או לא. ובשילייה לתאר אישה לבעלה. זה מלך ישראל עושה דברים כאלה? איפה המלך זה כבוד, מי מתקרב אליו בכלל? והיינו, כי כל מלכי מזרח יושבים אגודות אגודות, כי כל מציאותם הוא מה שבני המדינה משרתים אותם לטובת המלך. אבל אני, מלך ישראל, כל מציאות המלכות שלי היא לתאר אישה לבעלה. לצורך בני המדינה. מה זה לצייר אישה לבעלה? לשם ייחוד קודשה ברכוש פינטה. זה מה שמלך ישראל דואג לו. אז אישה לבעלה זה לא סתם אישה לבעלה במובן הפשוט, זה גם, אבל זה לפני זה... כל האישה הגדולה והאיש הגדול. וזאת הכוונה, מה שאמרו, לעולם ירוץ אדם לקראת מלכי עקום, שאם יזכה יבחין החילוק ביניהם. למה אתה צריך לרוץ לפני מלכי אומות העולם? למשל נגיד אם בא מלך לארץ, אומרים לנו חכמים ללכת לרוץ כדי לראות אותו. למה?
כדי לדעת מה לא
לעשות. לראות את ההבדל.
כדי לדעת מה לא לעשות.
בדיוק. כדי ללמוד מה לא עושים. בדיוק. מי שלא מבין, אתם מבינים, אתם רואים, הכל ככה.
מלך ישראל, אנחנו תמיד עושים אישורים. יש לנו איכות קדושה, אנחנו מקשים את עצמי. זה כלל ישראל עולם ישראל. אז הוא בעצם, כשהוא עושה אותו דבר, הכוונה שהוא עושה, אני צריך לשרת. אני משרת את עם ישראל וכלל ישראל.
אני רק...
כאילו, כל בן אדם ובן אדם זה אני מקשר, והוא, אני משרת.
נכון. נכון, אבל צריך להבין מה זה הברכה הזאת, שחלק. כי מלכי עקום, מה התכלית שלהם? תכליתם עצמית. זה אגו. ואילו מלכי ישראל תכליתם לטובת המדינה. עכשיו, הרב אומר פה דבר כללי, כן? זה מלכי ישראל, זאת אומרת שצריך להאמין בזה שמלך ישראל בנשמה שלו הוא פועל בצורה כזאת. לא חשוב באיזה תקופה. וזוהי הטענה שטען עליהם שמואל, אחרי שיש לכם הנהגה נפקית, הרי אינכם צריכים למלך שהוא ידאג לטובת המדינה. זה הרי הכל מתנהג על ידי הקדוש ברוך הוא, שזה הכוונה על הנהגה נפקית. אבל הם ביקשו מלך ככל הגויים. אם הם היו מבקשים מלך, אז היה להם מלך בשר ודם. ובכל זאת הייתה הנהגה ניסית מתלבשת בו. אבל הם ביקשו והוסיפו את התוספת ככל הגויים. מלך שכל המדינה עובדת לו משום. וכך הוא סדר כל הממלכות. אז מה הדוגמה שהייתה ביניהם? כל המלכות, כל הממלכות. תסתכלו מה עושה עיתונאי ישראלי מן השורה. כשהוא רואה מלכת אנגליה, איזה כבוד הוא עושה לה בשידור פה בארץ. אבל כשביבי עובר, מה הוא עושה לו? רק שופך עליו נפט. ככה זה עובד פה, נכון? כל מה שבחוץ, וואי, חול. כן?
עוד הפעם.
כמו בחול. אם אתה רוצה למשוך מישהו, אתה אומר, יש חנות שם כמו בחול.
זה נותן גם כן איזושהי פרספקטיבה כזאת שאם עם ישראל היה דורש בצורה הנכונה, יש מצב שאותם המלאכים היו יוצאים בצורה יותר נכונה גם לנו.
בוודאי. של אומות העולם?
לא, שלנו. זאת אומרת שאולי שאול לא היה חוטא.
כן,
כי בסופו של דבר, הכוונה של העם היה איזשהו גם בכוונה עצמה, ולכן גם כן התוצאה לא הייתה ראויה מדי.
אוקיי, בסדר, מקבל. נכון. יש לכם כוח או לא?
בטח.
זה דברים כוללים, אנחנו תבינו מה זה ראש השנה, רבותיי. זה לא סתם אתה בא לבית כנסת ואתה רוצה שיכתבו אותך באיזה ספר. זה פשוט, זה כל העמדת העולם. כל העמדתו של העולם, מי שלא מבין את כל הגודל הזה, אז ראש השנה זה עוד פעם עוד יום, בסדר, חד, אכלת הערב. נהיכם שיכול, זה מה ש...
היום, נכון להיום, נכון בחול, כל בית הכנסת בחול, מבקשים מנציג של אותו ממשלה לבוא על מנת
לברך.
האם זה לא איזשהו איסור היום, כיוון שיש ישראל מנוגד לאינטרס העם, לא רק מנוגד לאינטרס, זה מה שאנחנו אומרים, אבל זה לא, אין פה איזשהו איסור מוחלט שאתה עושה את זה ואתה פשוט דוחף את זה לאומות העולם במקום לדחוף את זה לנו?
וכשעם ישראל נמצא אצל האומות, אבל כשאין לו מלכות,
אבל יש
מלכות. לכן הדבר השתנה, והיום זה קטסטרופה. זה יוצר ממה שאתה אומר אפילו. אני פשוט אומר את זה בכל צורה אפשרית. יהדות בחול היום זה קטסטרופה.
ולברך את אותה ממשלה ביום ראש השנה זה...
זה פוליטיקה, מי משלם להם שם? טוב. לכן אמר הקדוש ברוך הוא לשמואל, לא אותך מעשו, כי אותי, אתם מבינים? שהרי הם רואים כי הנהגה ניסית ובאה על ידי, ואם יקימו מלך ככל הגויים, הרי שתיפסק ההנהגה הניסית גם כן, ותהיה הנהגת המלוכה על ידו.
כסר לבית המלכות. בית המלכות.
טוב. הוא מוכח שהם עשו גם בזה ובוקים הרגע על ידי מלך בשר ודם. זאת אומרת שהם עשו בעצם, צריך לשים אותו במצב פיסה. במצב פיסה זה לא עוצר שום דבר גם כשמתקשרים. לקח לי כמה שיעורים כדי להבין את זה.
כל שיעור
בשיחה. מבואר שיש שתי הגדרות במלכות. כל זה מלכות, אנחנו רוצים להמליך את הקדוש ברוך הוא בראש השנה, צריך להיזהר מאוד מה מבקשים, איך רואים את המלכות. זה פשוט לומר פסוקים, נכון? זה כתוב במחזור של ראש השנה, כתוב, 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 ואתה המלך ותמלוך עלינו ואתה תקר, המלכות שלך היא, אתה תקר, אתה תקר. אבל מה, מה זה? מי? מה? מי? אם אתה לא מבין על מה אתה מדבר, מה זה מלכות בכלל, אנשים לא יודעים, אנחנו מסכנים. בלי לימוד אתה לא מבין בכלל מה אתה בכלל מבקש.
יש
לך גם
יודעת,
זה גם מתמחית. כן, כי עכשיו יש לך משקל, כן.
מה
ההבדל
בין מלכות ונוקבה? פעם יש
זה, פעם יש זה? זה מה שהוא אמר עכשיו. אנחנו עכשיו בונים לדעת מה ההבדל בין מלכות כשהיא אצל הזכר ומלכות כשהיא אצל הנקבה. זה בדיוק השאלה שלו. אז עכשיו הוא אומר, שיש שתי הגדרות במלכות. האחת, בחינת מלכות, שהוא המקבל כבוד וממשלה מן המדינה, וכולם מפארים ומשבחים אותו. והשנייה, בחינת מלכות, שהמלך כולו מסור לעם, ואין לו מציאות לעצמו בכלל. כלומר, מלך ישראל אין לו מציאות עצמית, כל כולו בשביל עם ישראל. באופן שמבואר, כי המלך, שתכליתו טובת המדינה, כל עינויו, עינוי המלכות, היא בבחינת הטבה וחסד לבני המדינה. כלומר, המלכות הזאת זה רק לטובת המדינה. כשאנחנו מבקשים בעצם מלכות, כי המלכות שלך היא, מה אנחנו אומרים בעצם בראש השנה? אנחנו יודעים שאם אתה מלך ואתה תהיה מלך כמו בשלטון הישראלי, יהיה טוב לנו. זאת אומרת, זה לא איזה מין אגואיזם שאני רוצה להניח אותו בשבילי. פשוט מאוד, זה הבסיס, ככה זה מלכות בישראל. שהמלך דואג לעם. ואני אומר לו, אני רוצה שתהיה המלך שלי. אני עובד אותך, אבל אני יודע שאני יוצא, אתה עובד בשבילי עוד יותר. כי כל האינטרס שלך זה אנחנו. תעזור לנו, אנחנו רוצים לשפר את העולם הזה. זה נקרא שאנחנו ממליכים אותו.
אבל כשאני בפנים בפנים, מה אני צריך לבקש? דרך? מלך או דרך ניסי?
לא, דרך מלך. דרך לא, לא, דרך מלך. כלומר, אין ישירות. אם לא היינו זכרים על מלך המשיח, לא צריך את מלך המשיח. אתה מבין? בשביל מה אני צריך את מלך המשיח? מה באת לבקש? אני אסתכם לך את כל ראש השנה. מה אתה בא לבקש בראש השנה? את מלך המשיח. פשוט מאוד. הרי אנחנו רוצים מלכות, נכון? ולא מלכות בינתיים. של ראש ממשלה. אנחנו רוצים את מלך המשיח. זה מה שאנחנו באים לבקש בראש השנה.
אבל איך אתה יכול לבקש מלך אם אתה לא מלך? קודם כל פה בסביבה שלך.
עוד פעם, זה צריך להבין, זה מהלך גדול. זה מה שאני רוצה באידאל שלי. אני רוצה את מלך המשיח שהוא מייצג את מלכו של עולם.
ראינו דוגמה של
ראשי
ממשלה שלנו בעבר. כן.
אני עכשיו לא מזלזל בזה או בזה, נכון?
לא, אני אומרת כדוגמה, כן. אתה רואה בן אדם שאין
שנותנים את הכל לעם, נכון?
ולמה דרך? למה לא ישירות?
איך ישירות? תסביר לי. מה זה אומר ישירות? מה זה ישירות? יש פה הנהגה? יש לך אוכל? יש סטרוקטורה? יש שדה? מה זה ישירות? אתה רוצה שפירות ירדו לך מהשמיים? אגסים?
יציאת מצרים בלי משה.
אתה רוצה את המן או אתה רוצה את האופות?
מה אתה, תסביר לי איך אין. אתה מבין? אין, אין. יש צריך סטרוקטורה. זה נקרא מדינה. זה נקרא מלך. זה חייב לעבור דרך דברים פשוטים של פה. אין מה לעשות. מה שאין כן.
זה רנצה, ידיים.
בוודאי. אבל זה לא, זה עוד פעם. אם זה היה מדרגה של אני עובד את האמצעי, זה עבוד הדרה. אני לא עובד את האמצעי, אני עובד את מלך מלכי המלכים. כי האמצעי בעצמו לא נמצא, כתוב שאין לו מציאות לעצמו. בסדר? אנחנו עובדים את השם, לא עובדים את מלך המשיח. חז ושלום. אני לא עובד את מורי ורבי, אני עובד את השם שמתגלה דרכו. זה משהו אחר. אני לא עובד את הספירות, אני עובד את האין סוף שעובר דרך הספירות. זה אותו דבר. תמיד זה יש אמצעים, אבל אסור לעבוד את האמצעים.
אבל זה יהיה, אבל עדיין
בגלל כולם אבל זה העניין, הידיעה, ידיעת השם תעבור דרך מנגנונים של העולם הזה. אז זה משהו אחר כבר, זה משהו אחר. בסדר, זה משהו אחר, אבל שם כבר לא נהיה. גם אנחנו, כפי שאנחנו, אז זה כבר משהו אחר לגמרי. לכן אי אפשר לדבר על זה בינתיים, אנחנו אפילו לא יודעים על מה אנחנו מדברים.
אני ממליך את הקדוש ברוך הוא, ואני מאמין היום שאני ברק נפאר.
אנחנו ממליכים, במקום עם. אתה לא יכול להמליך אותו לבד. אתה לא יכול להמליך אותו לבד, אין מלך בלא עם. אם אתה לא מרגיש שאתה עם, אתה לא יכול להתחיל ללכת. פתאום כמה דם.
אוקיי, אז אנחנו ממליכים אותו, אנחנו ממליכים אותו.
כן.
ואז אנחנו נבין שהנהגה שלנו היא שלו בעצם.
בוודאי, זה הנהגת השם.
זה הנהגה שלו.
בוודאי. הכל שלו, המצוות שלו, הכל שלו. מה יש לי, מה אתם מיד? מי?
היו אור על הגויים. איך היו? איך היה בשליטו בגויים?
זה ההבדל בין
להבין את
הראש של חנן,
זה משהו אחר, קריאת שמה זה גילוי ייחוד, אבל בראש השנה זה כללי. כל יום זה פרטי עם מה שהיה בכללי הזה. בסדר? ברך לך?
אני אגיד, הרצון לקבל עצמו, הרצון לקבל עצמו, הרצון להשפיע.
כן.
זה כמו המלך של הגויים ומלך של...
בדיוק. מלך של הגויים זה רצון לקבל לעצמו, מלך ישראל זה מקבל על מנת להשפיע.
וכל המלכים שהיו, שהיו לרעתם של העם, שלא היו טובים לעם.
כן.
איך זה קרה?
פשוט מאוד, כי יש תהליך, כי המלכות... לא, כי המלכות...
זיכוך.
ברחנו קצת מהנושא, אבל המלכות היא נקודה, אתם זוכרים? ולאט לאט היא מתגדלת. אז יש בהיסטוריה של עם ישראל, מלכות כזאת, ואחרי זה מלכות קצת יותר, ולפעמים נופלים, ולפעמים זה, אבל לאט לאט מתקדמים עד שנגיע למלך האידיאלי. זה לא בא מיד.
זה תהליך...
גם אנחנו מתחילים בראש השנה באיזה מזמור? אחות קטנה. אתם מבינים עכשיו מה זה אחות קטנה? זה המלכות, בהתחלה היא נקודה קטנה, אנחנו עכשיו מתחילים להגדיל אותה, מתחילים מזה. כן. אז אנחנו מתחילים בעצם באחות קטנה, זה המזמור הראשון בראש השנה. מי זה האחות הקטנה הזאת? המלכות, יפה. טוב.
אם זה המלכות, זה קדוש
ברוך הוא, כביכול מרדים את עצמו? כן, זה העניין של להרדים את ה... כאילו, הוא לא מרדים את עצמו, לספירות העליונות, כן, עוד פעם, קדוש ברוך הוא זה מדרגה בקבלה. נכון. מה שאין כן המלך שתחליפו, כן, שררה ומעמדו, הרי הדברים להפך, שהכל צריכים להשפיע לא כבוד ושררה, והנה מלכותא דהרה, כן מלכותא דרקיע, המלכות של העולם הזה, זה כן, זה דוגמה, זה השתקפות של המלכות העליונה, ובזה מבואר שאין סתירה בין שני העניינים, תכלית הבריאה, שגם התכלית של מלכות הוא בגדר ההטבה לברואה, היא רצה להתאר בתואר מלכות, ישראל, שכל מציאותו לטובת הברואים. אז אין הבדל בין, לכן הגיע למסקנה שאין הבדל בין או לגלות את התארים שלו רחום וחנון, או להיות מלך. כי בעצם רחום וחנון זה דאגה למי שאתה נותן לו, וגם מלך בישראל זה דאגה לעם. כמו שרצה בתואר חנון ורחום לטובת הנבראים, כך רצה בתואר מלכות לטובת הנבראים. כמו שאמרו חז"ל, כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא נבטנותו. למה? כי מה זה גדולתו של הקדוש ברוך הוא? שהוא בעצם לא חושב על עצמו, הוא חושב רק להשפיע. אז זה ענווה. גם אם יש לו הכל, גם אם הוא גדול מאוד, אבל מה הצורה שהוא בנוי בה? יש לך עסק עם רב, הרב הזה הוא עצום. או שהוא כל כולו רק שיתנו לו כבוד, או שכל החיים שלו זה רק מדינה. אז גם אם יש לו כבוד גדול ואתה מעריך אותו, אתה רואה שהוא בעצמו ענב מאוד, הוא לא עושה כלום בגישים עצמו, הוא עושה רק כדי להשפיע. כי עצם הרצון של תואר מלכות הוא העניבות או הענבה הגדולה ביותר. עצם זה שאתה מולך בצורה כזאת של ישראל, ואתה מלך, אתה הענב הכי גדול. שזה אבסורד אצל הגויים. הגויים אומרים מלך, אצלנו זה הפוך. מי שגדול יותר במלכות הוא הכי קטן בעיני עצמו. בגלל שכל כולו רק לעם. כי מעיינו ומחשבתו להטיב לברוע, בבחינת מלך עוזר וסומך, ואין זה כמלכות אומות העולם שתחליטו לפאר ולרומם את המלך. אז אתם מבינים מה קורה בראש השנה? אנחנו ממליכים מלך כזה, בסגנון כזה, בסגנון שהולך לדאוג לכל המציאות התחתונה. לא סתם אנחנו באים כמו אומות העולם, קינג קונג, כן? בראש השנה ומשתחדים, כן, ונותנים לו איזה קורבן. לא, להפך, אני יודע שאתה המלך הכי טוב, למה? אתה דואג באמת לעולם הזה, אתה דואג לנו, לכן אני רוצה להמליך אותך, מלך כזה אני רוצה. אומנם יש לומר בבחינה זו של מלכות להטיב לברואה, והיא הבחינה של שיתף מידת הרחמים, זה השיתוף. כן, לא השיתוף של החזר שלהם, של הרחמים, שיתף מידת הרחמים. אבל מה שאמרו בתחילה, ביקש לברוא העולם במידת הדין, היינו הרצון של תואר מלכות, שכל הברואים משפים ופערים אותו, כמו שכתוב, נוסח הברכה, מלך מהולל בתשבחות. כלומר, יש בתוכן הפנימי, לא ביטלנו את הכבוד של המלך. זה מלך מהולל בתשבחות. זה מידת הדין, זאת האמת האבסולוטית, כי הכל שלו. אנחנו בכלל לא נמצאים. אבל בגלל שבשביל הקיום, לא הבריאה, הקיום צריך את מידת הרחמים, אז אנחנו רוצים את המלך הזה שגם דואג לקיום הזה. כלומר, אני מסכם במילים פשוטות. לא בגלל שאנחנו ממליכים אותו לטובתנו, אנחנו שוכחים שהוא המלך הגדול, הגיבור והנורא. בסדר? והיינו. שתחילה נברא העולם לתכלית קבלת תואר מלכות, שהוא חינת מקבל כביכול, מתרומם ומתנשא על כל הדברים, כי זאת האמת. מה, אתה רוצה להגיד לי שיש קיום לדבר אחר מאשר הוא בעצמו? אין. אין עוד מלבדו, נכון? אבל, במציאות שלנו, בקיום של העולם, זאת מילת המפתח, בקיום, יש שיתוף של מידת הרחמים. כמו דעית במדרש משלי פרשיות, וכי לא זהו הדרי, זהו גדולתי, זה הדר יופי שבני אדם מכירים את כבודי. וזה נקרא מידת הדין. כלומר, לא לשכוח את מידת הדין, שהקדוש ברוך הוא בעצם, הוא המלך הבלעדי, אין מלך אחר. שהרי כל הברואים נבראו רק לשמש את קונם ולהגדילו ולפערו, כמו שמצאינו במלאכי השלם, שמשבחים ומפארים אותו בכל הדר גדולתו שהם מכירים אותו. דרך אגב, אדם הראשון לפני החטא, היו משתחווים לפניו, מלאכי השרת. כמו שיהיה, תעתיד לבוא. באותן שעות שעדיין לא חטא. ואנחנו הולכים לחזור לשם. נכון.
אם בעצם כשאומרים שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין, זאת אומרת שברצון הבסיסי שלו הוא רצה שהמוחים יגיעו ישירות למערכות.
נכון, זאת אומרת שבעצם בסופו של דבר האמת האבסולוטית זה הקיצור דרך הזה,
זה הישיר,
אבל העולם לא יכול להתקיים, עוד פעם, מילת המפתח קיום. יש הבדל בין הבריאה, בין האידאה האבסולוטית לבין המציאות, הגילוי של הדברים. כלומר, לאן העולם הולך? לכן מי בעצם יהפוך להיות יותר ויותר דומיננטי בעולם בעתיד? הצד הנשי.
וזה הופך להיות נשי יותר ויותר, גם הגברי הופך להיות נשי.
זה כבר תופעת מריקון. טוב, אבל ראה הקדוש ברוך הוא כי העולם בכללותו לא התקיים, ואם כן מידת הדין פוגעת באלו שאין ממליכים אותו בבחינה זו. אז הוא לא רוצה לבקוע. שיצף מידת הרחמים, דיינו הרצון לקבל תואר מלכות מבחינת מלך ישראל, שכל מציאות המלוכה היא בזה שהוא דואג לטובת הברואים שהם עבדה. זה נקרא שיצף מידת הרחמים. כלומר, אני חוזר במילים פשוטות, האבסולוטי זה לפאר אותו כי הוא המלך. בקיום, אתה צריך לחיות, נכון? אז אתה בוחר לעצמך גם כן מנגנון שונה של מלכות, שהמלך הזה דואג לכל הברואים. הוא מתקיים בזה גופה שהוא מרחם עליהם ודואג עבורם, התואר הוא בחינת המלוכה. לכן יש גם אינטרס לאומי להמליך את הקדוש ברוך הוא בראש השנה. ולפי זה אין סתירה לשני העניינים. שני התכליות, כן, או תכליתות, הבריאה להיקרם מלך, אותו דבר. האחת מצד עבודת הצדיקים שעובדים אותו, בבחינת מלך מעולל בדשבחות. לא אכפת לי מה הוא נותן לי, אני לא עובד אותו בגלל מה שהוא נותן לי, אלא בגלל שהוא המלך. והשנייה מצד אלו שאינם במדרגה הזאת, שהם לא הגיעו למדרגה הזאת, והם צריכים לחיות בעולם הזה, אנשים פשוטים. וזה שמאמינים במלכותו מבקשים חסדיו. אז מתקיים התכלית של מלך עוזר ומושיע ומגן. כמו שנאמר, הנה עין השם אל ירא, אב למייחלים לחסדו. כלומר, מה אנחנו מחכים, מצפים, מייחלים מהקדוש ברוך הוא? חסדים, כל הזמן. חסדים, רק תתגלה עלינו בחסדים, תתגלה עלינו בחסדים. זה לא אומר שאני לא מכיר בך כמלך, אבל מה שמעניין אותי, בגלל שהרמה שלי היא נמוכה, זה מלך עוזר ומושיע. הוא מגן. לגיטימי. אבל אתה צריך להיות גם מתלמידי החכמים שממליכים אותו בשבילו ולא בשבילנו.
מה?
בדיוק. לכן יראה והיינו הצדיקים שממליכים ומפארים אותו וניזונים בדין. ולכן מה אומרים הצדיקים הגדולים? מה הם רוצים? איזו מידה בעולם? מידת הדין. רבי עקיבא, מה הוא רצה? מידת הדין. הוא לא רצה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו חסדים. כל ימיו הוא חיכה לדבר הזה, לעבוד את השם במידת הדין. ולכן כשצרקו את בשרו, הוא אמר כל ימי הגעתי לבחינה הזאת של אחד, יצא נשמתו באחד. מה זה אחד? אני עובד רק את ה... בגלל מה שהוא, לא בשבילי. כן, אני חוזר למדרגה. גם משה רבנו לא היה במדרגה הזאת, כי משה רבנו הוא במידת החסד כבר. כשהוא מופיע בעולם, זה לא דינים, זה חסד, הוא בא מהטוב, אתה רואה אותו כי טוב הוא. וכשהוא לא מבין, כשהוא נכנס לשיעור של רבי עקיבא באותו מדרש, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? חזור לאחוריך, כלומר, אתה חייב לחזור למידה הראשונית של מידת הדין כדי להבין את זה. אתה נולדת כבר בטוב. לכן הוא לא תופס את מה שאומר רבי עקיבא. לפניי, במידת הדין. בדיוק. זה העניין, כך עלה במחשבה, שתוק, כן? שתוק, כך עלה במחשבה לפני, לפני שהיה שיתוי טוב. והמייחלים לחסדו הם אלה שמאמינים במלכותו ובחסדיו. ולכן, מצינו כי הקדוש ברוך הוא נקרא מלך גואל ומושיע, ונקרא מלך מהולל בתשבחות. שזה מורה על שתי הבחינות של המלכות. ויש לומר, אלו הם שתי הבחינות של המלכות, מלכות הנוקבה, וזהירנפין, ומלכות זהירנפין עצמו. הנה, אמרנו שיש גם פה וגם פה שתי בחינות. אז איפה המלך האמיתי? אין מלך האמיתי, תלוי איך אתה מסתכל עליו. מלכות של הנוקבה היא בחינת מקבל עניינו בעת דורמית על זהירנפין, שמתלבשים המוחים העיונים מאבא ואמא בנוקבה. תניסי, נכון?
כן,
ברור. עניינו שמתעורר רצון המלכות כמו שביקש לברוא עולם במידת הדין. זאת אומרת, אם היינו מקבלים ישירות במלכות, זה הסגנון של מידת הדין, אבסולוטי. שהאורות העליונים מתלבשים בלבוש המלכות שהיא נוקבה, רצון לקבל ממלכה מהברואים. כלומר, אם אתה ממליך את הקדוש ברוך הוא בצורה של מלכות, זה בעצם, אתה עובד את השם רק בשביל המלכות שלו, כי המלכות שלך היא. זה שלב אחד. כלומר, אני לא דואג עכשיו מה תיתן לי. ולכן הוא אז מידת הדין. כיוון שדנים כל אחד מבני המלוכה, מה אתה פועל בשביל המלך, כדי לעבוד את המלך. מה פעל בעבר ולמה הוא ראוי לעתיד לבחינה הזו. ומי שמרד קודם במלך ולא עבדו ואינו מתחרד באמת, או מי שפגע מבחינת מציאותו, כמו אלו שיש להם רוב אבונות ואין עושים תשובה, נידונים למיטה. כלומר, אם אתה ממליך את הקדוש ברוך הוא רק בבחינה הזאת, אז הקדוש ברוך הוא שופט כל אחד לפי האמת האבסולוטית. שיקוב הדין את ההר.
כולם השם.
לא עבדת את השם ככה, למה לא עשית ככה? אתה צריך לעבוד אותו, אין פה בדיחות. ורק צדיקים גמורים שמגיעים למדרגה הזו, שמובדים את השם בשביל זה, במידת הדין. אז מה קורה להם? נכתבים לאלתר לחיים. כלומר, כי הם עובדים את זה ככה. הם עובדים את השם בצורה כזאת, לכן הם מיד כותבים אותם. נכתבים ונחתמים. ולכן הוא דין הקשיה. זה דין קשה, אבל צריך מי ש... לכן מה כתוב? שצדיקים הקדוש ברוך הוא מדקדק איתם כחוט השערה. אז למה? כי הם רוצים את זה.
זה האידאל.
זה האידאל. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. בדיוק, בדיוק. נכון, אין שום דבר, אין שום עולם הזה, אין שום כלום. אנחנו עובדים אותך, זהו, אתה המלך, נגמר הסיפור, לא יודע מה. נכון. נכון, כי אין זמן בכלל. רחמים זה זמן, אצלם זה מיד. כי במינת הדין אין זמן. ולזה באו מלכויות זיכרונות ושופרות לעורר בחינת הזעיר אנפין. אנחנו לא מסוגלים בעולם שלנו, חוץ מכמה צדיקים בודדים, להיות במדרגה הזאת. אז אם היינו חז ושלום נידונים בראש השנה במלכות שהיא מהמלכות, החלט עלינה. אז מה עושים בראש השנה? אנחנו ממליכים את המלך הזה, בבחינה הזאת, בלי לשכוח את זאת. לכן זה מה שאנחנו עושים בזיכרונות זכר, שופרות להשפיע עליו מוחים שהתעורר הוא. נכון? ומלכויות שלו. מבחינת זה אירנפין, דהיינו לעורר הרצון העליון של שיתף מידת הרחמים. זה מה שאנחנו מבקשים. להתאר בתואר מלכות בבחינת המשפיע. לכל המציאים. מה? אנחנו מבקשים רחמים, מבקשים חסדים, מבקשים שבעצם הוא ייתן לנו זמן להשתנות לטובה, אבל שבינתיים הוא יהיה מלך שדואג לעם שלו.
אז אנחנו עדיין ילדים בכלל?
כן, בגדול כן. אז לטובת בני המלוכה, ולכן נקרא בחינת זעיר אנפין, הוא המלך. אנחנו מבקשים את זאת, זה מתחיל ככה. לא, להפך, זה מתחיל בדואגים רק לו, עד הדורמיטה, ואז כשתוקעים השופר אנחנו רוצים לעבור למלך בסגנון אחר שדואג לנו. באמת? כלומר, עד תקיעת השופר אנחנו ברעדה, למה? כי זה רק בשבילו, זה רק בשבילו, זה מידת הדין.
זה מתחילת החג ועד הבוקר?
עד הבוקר. זה שלו. כשתוקעים השופר, אנחנו בעצם משנים את סגנון המלכות למלכות שדואגת לטובת העולם הזה. בסדר? זה ברור? אוקיי.
העניין הזה של לאחור לאחור,
זה כל מה שאמרנו בסגנון קבלי, אחור ופנים, עכשיו אנחנו מסבירים את זה בעבודה. כי הוא בחינת המשפיע והיינו מלכות בחינת השפעה, כמו מלך ישראל היינו מלכויות שתמליכו לי עליכם זיכרונות שיעלה זיכרונכם שלכם לפניי. כלומר, תמליכו לי עליכם, תשימו לב למילים עכשיו. מה זה תמליכו לי עליכם? שהדאגה שלי היא בשבילכם. ומה זה שיעלה זיכרונכם לפניי? שאני זוכר אתכם. כלומר, הכל כלפי העם, כלפי למטה. לטובה. זה הכוונה מלכויות מבחינת הזכר. לכן אנחנו רוצים מלך זכר ולא מלך נקבה. בסדר? אם הייתה אצלנו מלכה נקבה, היינו נשרפים. המלך הזכר הוא בעצם שיתוף הרחמים. שבזה יעלה זיכרון לטובה ולהיות כן? לכן אמרו בגמרא שראש השנה אין מזכירים מלכויות של פורענות. למה? כי אם זה היה נקבה, זה היה מלכויות של פורענות חז ושלום. אנחנו מזכירים רק מלכות של זכר, ואז ממתקים הדינים בהמשכת החסדים. אתמול היה דיון למה אין בבתי משפט דיינות. אז היה עכשיו הבלגן שלם, למה ממנים דיינים, בחרים ולא דיינות. אז ראיתי רק את הטוענת הדיינית איך היא מדברת, אמרתי, מה זה כאילו שם?
מלכת הקלפים, הרפו את ראשו.
נכון, נכון. אבל זה לא דיינות, אסור להם לעשות בדברים של דיני משפחות, דברים כאלה, רק בכמה חלקים. והן חזקות חבל על הזמן, וקשות הרבה יותר מגבר. דרך אגב, עדיף שתעצר על ידי שוטר גבר מאשר שוטרת.
עדיף שלא יהיה גם זה וגם זה. אל תמדנו.
אריטרי.
אריטרי.
שעשה מכרצונו. לכן היא אומרת שעשה מכרצונו, כי היא קרובה לאמת האבסולוטית. היא לא סובלת שום שקרים, שום עיגותים. זה דין.
לא כדאי לאנשים לבקש שיהיו דיינות, שיהיו רק דיינים.
טוב, לכן, תלוי כן, בדיוק למי אתה מתכוון. לכן להטיב עם בני המלוכה ולראות מי יוכל להיות נמנה בין בני המלוכה מבחינת מלכות, שזה כבר בינה רחיה. רבותיי, אתם יכולים לעצום את העיניים שנייה?
כן, זה ירד.
ירד לכם? באמת? ירד לכם? ברוך השם. מה זה אומר? שזה עובד. מה זה אומר? זה אומר שבאמצע השיעור היה טיפול. היה טיפול. שאנחנו אפילו לא מבינים איך לדבר עליו, נכון? לא נגענו בכם, לא נגעתי בכם, לא אמרתי שמוחק, רק דיבורים. אתם מבינים איך אפשר לרפא? זאת אומרת שיש כאן מנגנון מאוד מאוד חשוב, רבותיי. אז צריך לדעת שהדבר הזה בעזרת השם עובד, והאמת שזה היה איזה מין ניצוי קטן, כדי לראות הלאה. יש תוכניות באוויר, אני רציתי לעשות ניצוי קטן. טוב. כן. בקטן.
אבל זה
ערנטין של בית המקדש. כן, כן, כן. ברוך השם. אז זה הכל מבחינה עיונה. שרף. כי על ידי אמונה, כי הכל מידה ואנו עבדה, ממילא מתקיים תכלית הבריאה. להתאר בתואר מלכות, להתאר בגבוה. ואף בכל השפעה שבאה מזהירנטין, באה על ידי המלכות, נוקבה. עכשיו, בסופו של דבר, כל דבר שמתגלה בעולם הזה, הוא תמיד עובר דרך נוקבה, נכון? גם אם זה זכר, אבל אז מבחינת צינור, היא כבר לא מציאות בפני עצמה. היא צינור לזכר, אז זה בסדר. אם האישה היא צינור לזכר, זה בסדר. אם היא עומדת בעצמה, זה כבר בלגן.
זה גילוי או
לא?
לא.
היא הצינור.
היא מגלה את
הזכר. זה מלכות של הזכר. כלומר, במלכות של הזכר יש נקבה, יש נוקבה. אבל מה הפונקציה שלה? רק לגלות אותו. במלכות של הנקבה, היא לא באה כדי לגלות אותו. היא באה כדי שמידת הדין תפעל. מצוינת, אבל היא חותכת את הכל. אין כבר עולם. מה?
אם היא מגלה את הזכר.
זה משהו אחר. אז היא לא שופטת בכלל, היא רק מעבירה. רק תינוק. וראש השנה זה מתחיל ככה, ואנחנו על ידי תקיעת שופר הופכים את זה לזה שמעביר לפה. הבנתם את הסיכום או לא?
כן, כן.
אוקיי. לא, כי אני דואג לזה, שיובן טוב. כי פה זה פשוט דברים מאוד 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 פנימיים, עקרוניים, בתוך ראש השנה. לא אתה באוויר, זה שופר, זה אתה יכול ללמוד כל החיים שלך ולא להבין כלום.
זה סוג של בריאת עולם.
זה לא סוג, זו בריאה
מסוגלת.
מה? לא, הוא כבר התעורר עכשיו, הוא קיבל את המוחים בחזרה. היא כבר פנים בפנים, הוא כבר קיבל את המוחין חזרה אחרי שהיא כבר התנתקה. אנחנו לא דיברנו על כל מה שקורה, כל התהליך, אני פשוט קיצרתי לכם. אבל הוא כבר התעורר, כלומר עכשיו המלכות עוברת דרכו, הוא המלך. ומה היא תעשה? היא רק משמשת את המלכות הזאת, שכל כולה לטובת העולם למטה. ובראש השנה בהתחלה זה מתחיל לא, זה מתחיל מבחינתה היא המלכות של נקבה שכל העולם עובד בשבילה. ולכן העולם במידת הדין. אז השופר הוא בעצם זמן הסוויץ'. בסדר? לא! אחרי זה כבר חזרת המוחים. זהירות, אם לא, זה אומר שלא העברתי טוב את השיעור.
השופר חשוב מאוד.
אני לא אומר שלא העברתי, אמרתי שאני לא העברתי טוב. נוקבה, אבל זה הוא בחינת צינור לאוויר השפעה, אבל כל ההנהגה הוא בבחינה של זהירנטין. תבינו טוב, אנחנו רוצים הנהגה של זהירנטין, שהוא מלכות ההטבה, קוראים לזה מלכות של הטבה. ולכן הוויה, הווה זה שיתוף מילת הרחמים, זה נקרא שיתוף מילת הרחמים. ויבואר בזה מה שמובא באריזל, כי מלכות נקראת דלה וענייה, נכון? לת לה מגרמה כלום. ועוד שעצם השם מלכות מורה על רוממות ותפארת. אז אתם רואים שיש כאן סתירה. אם אתה אומר מלכות, אז היא מלכות, היא תפארת, הכל דומיננטית. למה אתה אומר שהיא דלה וענייה? אין לה כלום. אכן העניין, כי בעת שהמלכות מקבלת את המוחים שלו על ידי זהירנטין, אז היא לא נקראת, כן, שהיא לת לה מגרמה כלום. אלא להפך, יש לה הכל בעצמה. כלומר, יש זמנים שהמלכות יש לה הכל מעצמה, היא לא צריכה את הגבר, היא לא מקבלת דרכו. אבל העולם אז נידון במידת הדין האבסולוטי. שהרי היא מקבלת מאבא ואמא ישירות, כמו שהזהירנטין מקבל מהם. ואף שהיא מקבלת רק סיטרה דבינה, סתמול, זה משום שהיא נוקבה, אז היא מקבלת מהצד של אמא שלה, זה דאבל דינים. דינים בריבוע. אכן אימא, נקראת דלה וענייה, אז מתי באמת היא נקראת דלה וענייה? ואיך שהמוחים באים על ידי זהירנטין, אוקיי? והיינו שמתעורר הרצון לתואר מלכות משום הטבה לבני המדינה. זה כבר הטבה אחרת, זה מלכות אחרת, לטובת למטה. והמלכות מקבלת הערה מזהירנטין כמו שהירח מקבל מי השמש, שעיקר האור נמצא אצלו, והוא רק נותן הערה לירח, כדי להעיר לעולם הזה גם בלילה, נכון? כך המלכות שהיא המשפח, אבל לעתיד לבוא מה כתוב? זה היה אור הלבנה כאור החמה. זאת אומרת שאנחנו חוזרים למידה של דין, של מלכות בשביל המלכות, כלומר אמת אבסולוטית שלא נותנת מקום לשום זיוף. כלומר, ככל שהעולם מתקדם בהיסטוריה, לאן אנחנו הולכים? במידת הדין האבסולוטי. אתם מבינים? שאלה אם זה שווה. אם הוא עשה את זה, זה שווה. רק זה מפחיד אותנו. זה כן. שווה זה שווה, אבל זה מפחיד. כי אנחנו כבר... יפה. מי ישרוד? מי ישרוד? מי שיהיה באמת האבסולוטית, מי שלא יזייף. זה העניין.
לא כמו שהיא גודלת להסיד לבוא גם הוא גודל.
יפה. שכחתם, מזל שהוא פה. כתוב היור על בנות אור חמה, אבל כתוב המשך. באור חמה,
שבעתיים.
אז למה לא אמרתם? מה זה אומר? שתמיד תהיה מדרגה כזאת שתדאג לטובת העולם. כי הקדוש ברוך הוא לא חפץ להרוג, הוא לא חפץ במות המת. כי אם בשובו וחיה. תמיד יהיה בעצם ריבוי ודומיננטיות כזאת, כי העולם לא יוכל להתקיים. לכן, כי המלכות שהיא המשפעת והיא הנהגת המדינה מקבל תורה מן הזהירנטין. אם כן, בחינת המלכות דיינו הנהגת מלוכה לטובת בני המדינה, ולכן נקראת לת לה מגרמה כלום. כלומר, מתי זה לת לה מגרמה כלום? שהיא לטובת המדינה. ואף שהיא בחינת המלכות, רבותיי, אני לא יודע אם אתם יודעים, תמיד אני חוזר על אותם מילים, אבל... אם הייתם מבינים איזו מתנה, יש לכם להבין את זה. אתם לא מבינים את זה בכלל. אני צוחק כי זה מצחיק אותי, כי אני יודע כמה אנשים לא מבינים ולומדים את זה שנים. את הדבר הפשוט הזה. לכן, בחינת המלכות שהזעירנפין פועל על ידה, אבל היא פועלת בבחינת זעירנפין ומקבלת הערה גרדה ממנו שתפעל תעולתו. ואז נקראת לט למידר מכלום, וכל מציאותה לטובת הנבראים. וכן יש לבאר בזה קושיית הגרא בספרה דצניותא בעניין שבירת הכלים, שמבואר בעת חיים שמלכות היא המלך השביעי, כשבעת המלכים שנשברו. והרי מלכות אין לה מעצמה כלום, לט למידר מכלום, וכל אורה אינה אלא מהוו כתבות, מהזכר. וכיוון שקודם כבר נשברו הוו כתבות, כלומר כל הזכר כבר נשבר, איך יתכן מלוכה במלכות כמו שאין הערת הירח כשאין אור שמש? כלומר, הרי בשבירת הכלים זה נשבר, כל זה נשבר, אז מה נשאר לה בכלל? על מה אתה מדבר בכלל? לכן מבאר, כי מה שאמרו שם והראה התבטלה הכוונה שעל ידי הביטול של זעירנפין ממילא נתבטלה ארה. לא הייתה גם ארץ כבר, זה נתבטל, לא הייתה מציאות כזאת של מלכות. אכן בדברי עת חיים מבואר להדיה, והייתה מלוכה בנקודה השביעית, ובאור ארעית בטלת, יעוין בלקוטי תורה שמבאר כי במלכות לא הייתה שבירה כל כך גדולה. אבל על כל פנים מלוכה הייתה, וקושייתו צריכה באור. איך יכול להיות מלכות, למרות שאין שבירה כבר זה נכבר, מה המלכות פה? מה זה הסגנון הזה של מלכות? אם אין זה אירנטי. לפי המבואר יש לומר, למה שמלכות נקראת לט למידה מכלום, אין זה משום שבשורשה היא נקודה קטנה ונבנית אחר כך, אלא על ידי הזעירנפין או על ידי אבא ואמא מגדילים אותה. מבחינה זו אינה חלוקה מזעירנפין שהמוחים שלו נבנים על ידי אבא ואמא, וגם בתחילתו הוא עובר ומתגדל והולך ולפעמים שום חוזר לאיבוד. זאת אומרת, יש מדרגות של אמרנו אחות קטנה, גם אצלו, גם הוא קטן בהתחלה, גם הוא נולד לא שלם. אז אנחנו לא מדברים על זה. אלא מה? הביאור זה בעת שהאורות והמוחים מאירים דרך זעירנפין למלכות, לא בא על יד אליה, אלא בחינת הערה כמו זיו השמש שמאיר על הירח. אבל אין זה מתן האור לה, לעצמה. כלומר, במלכות שאנחנו מבקשים אחרי תקיעת השופר, זה לא אור שמגיע למלכות דרך זעירנפין. הוא רק מעביר דרכה הערה של האור, הוא לא נותן לה את האור. הוא לא אומר לה תשמרי את האור ותעבירי מה שאת רוצה, לא. את בשבילי עכשיו רק זכוכית, שקופה. האור נשאר אצלי ואני מזרים את האור כמו הערה, אבל האור, השור של האור נמצא אצלי, אני לא נותן לך אור. זה מה שאנחנו עושים בתקיעת השופר. האור מגיע ישירות אבא ואמא לזעירנפין, והוא משתמש בה רק כשיקופית, מעבר. לכן האור מגיע אצלנו, אלינו, לעולם הזה מבחינתו, אחרי השופר. לכן נקרא לטלה מגרמה, עיקר האור. כלומר, עכשיו זה דיוק, מה זה לטלה מגרמה? אין לה את עיקר האור. מה יש לה? הערה. יפה. כמו כשאני מזיק פנס, אתם רואים את קרן של הפנס, אבל האור איפה הוא נמצא? בפנס עצמו, הוא לא עזב את הפנס. אבל זה בעד שלו, זה שלו, לא שלה. זה עירות. לכן העולם יכול להתקיים, רק ככה. בסדר? כי אם זה היה אור שהוא נותן לה, מה היא יכולה להגיד לו? לא צריכה אותך עכשיו, לך. עכשיו אני מאירה לעולם. זה לא, זה העולם היה, לא יכול להתקיים. לאט לאט. זה מה שאנחנו מבקשים. לכן, כשאנחנו אומרים דלה וענייה, זאת התכונה הזאת. אבל בעת שהמוחים באים לה שלא על ידי זעירנפין, הם חוזרים עד שזה ייכנס טוב פה. אם זה בא עכשיו שלא דרכו, אלא ישירות מלמעלה, כמו בעת הדורמיתה והנצירה, אז לא נקראת דלה וענייה. להפך, היא עשירה מאוד. נכון? ואורה הוא אור עצמי. אין לה רק הערה של אור, זה אור עצמי. כמו המוחים של זעירנפין. לפי זה יש חילוק בין אור הבא למלכות בשעת שבירת הכלים, לבין האור שאחרי התיקון. ובשבירת הכלים, שהייתה נקודה שהם אורות תג, עכשיו אנחנו נכנסים, ויותר מדי מסובך, אני לא רציתי אני לא קטעתי לכם, כן, השארתי את השיעור כמות שהוא, ולמדנו אותו ביחד. אז לא ניכנס לזה עכשיו, כי זה ממש יותר מסובך, ולא יהיה לנו זמן, יש לנו רק 5 דקות. אני רוצה לסכם, כי פה זה נכנס בעולם הניקודים, וזה מי שרוצה יקרא את זה אחר כך. סיכום, בראש השנה העולם חוזר למה שהוא היה, בדיוק כמו בבריאת העולם. כלומר, מצב של אחור ואחור בין זירנטים למלכות, עד תקיעת השופר. כלומר, מה קורה עד תקיעת השופר? בגלל שהם אחור באחור, אז היא יוצאים ממנו המופיד, הוא נרדם, היא מקבלת ישירות מהעולם הבא אליה, ולכן יש מידת דין חזקה מאוד. אנחנו לא יכולים להתקיים בעולם במידת הדין. מה אנחנו עושים? הקדוש ברוך הוא נתן לנו פתרון, כלי, שופר. מה קורה כשתוקעים בשופר? עכשיו, אתם יודעים, אתם יכולים לכוון בזה. בזמן תקיעת השופר, אנחנו מחזירים את המוחים לזהירנטים, כדי שהאור יעבור דרכו, ולא דרכה ישית.
אז מה קורה לכל התשובה?
זה משהו אחר, זה כך כדי להפוך אותה ממש לזיגוג, לעמידה פנים בפנים. ואמרתי מקודם, פעם שעברה, לא הבאת לי את זה, שביום הכיפורים, כן. בסדר. כי ביום הכיפורים אין עדיין זיווג, אז זיווג רק בשמיני עשרת. אז כל המהלך הזה הוא מהלך אחד גדול שמתחיל בראש השנה ומסתיים מתי? בשמיני עשרת. לא לחשוב שסיימנו בראש השנה, זה רק ההתחלה. כלומר, מה קורה בעצם? סיימנו את ראש השנה. עכשיו אנחנו כבר למחורת ראש השנה. יש צום, נכון? צום גדליה. מה קורה למשל ביום צום גדליה? ממשיכה נסירה לעשות, יש נסירה, זה לא יסתיים. כי כמה מדרגות צריך לנסר? לא, 6 מדרגות, רק התחתון, מהראש זה לא דבוק. ולכן יש מדרגות של נסירה, אפשר לומר 6, תלוי איך מסתכלים על זה. אחור ואחור, רק בגב. הראש כאילו, זה 2 ראשים, גוף אחד. ולכן עד שמנצרים את הכל, בערב יום הכיפורים, רק בערב יום הכיפורים, הם הופכים להיות פנים בפנים. אבל אין זיווג עדיין. לכן אסור להיזווג ביום הכיפורים. דרך אגב. בסדר? כי אין זיווג למעלה. ואחרי זה נכנסים לחג הסוכות, זה כבר המשכת החסדים, עד שמיני חג הסרט, שבאמת יש זיווג שם. אז כל התהליך הזה זה תהליך אחד גדול מאוד, וצריך להבין אותו בכללותו, ופה למדנו רק על העניין הזה של הנסירה של הדורמיתה, קצת כמה שאפשר, אבל אתם הבנתם שיש הבדל גדול במלכות של זכר, ובמלכות של נקרה, ואנחנו רוצים בראש השנה כדי שהעולם יוכל להתקיים, מלכות של נקרה, וזה תקיעת השופר. שופר זה... היא לא שלמה, הנסירה עוד לא שלמה לחלוטין, אבל ההנהגה מתחילה כבר אצלו, עוד עובר דרכו.
זה במי קורה בבת פה?
לא מה. כן, זה מדרגה, נכון, כי זה אין זיווג
בכלל. אם ראש השנה זה יום הדין,
כן.
זה אומר שכיפורים זה חסד?
זה רחמים. כלומר, ראש השנה זה רחמים בדין, ויום הכיפורים זה דין
ברחמים.
זה עוד שיעור אחר. תודה רבה.
ממש תודה רבה. על כל השפע ועל כל האופסון הבא לנו, ושתזכה השנה להגזיד את הכלי שלך, שנוכל לקבל עוד יותר שפע.
אמן,
כדי שאנחנו נוכל להעביר.